טוב, דיברנו על, אנחנו התחלנו מההתחלה בעצם כל סדר ההסתלטלות מאינסוף, ברוך הוא, לאט לאט אנחנו ירדנו, דיברנו על אינסוף, דיברנו על אדם קדמון, דיברנו על מלכות באדם קדמון, אבל עדיין לא נכנסנו לכל העומק, זאת אומרת להקיומים. בינתיים אנחנו חזרנו לאדם קדמון. אדם קדמון הוא העולם הראשון, הנאצל הראשון, כלומר כשהאינסוף מתחיל את האצילות שלו, הוא עובר דרך הנאצל הראשון, כלומר אחרי הצמצום, והעולם הראשון הוא אדם קדמון. באדם קדמון, עולם רוחני, שכולל בתוכו את כל מה שעתיד להיות בכל העולמות כולם. לכן הוא נקרא אדם קדמון, מלשון אדם. כלומר, התכלית זה להגיע לאדם, אדם הראשון, אדם גשמי, אפילו שהוא רוחני, אבל אנחנו קוראים לו אדם גשמי ביחד. על כל פנים, אדם קדמון הוא כל כך גבוה, מבחינתנו אנחנו גם קוראים לו אינסוף. אנחנו נמשיך בהנהגה הזאת שנקראת אדם קדמון ונראה איך בעצם יש את כל ההנהגות בתוך העולם הזה. אז וו לקוח מפסחי חוכמה של הרמח"ל הקדוש, כללית כל ההנהגה סובבת עד תשלומה, וכן כללית כל הנמצאים הוא רק עניין אחד, בסדר אחד, שתיקן המעציל לברוח שמו. כלל גדול, לראות את כל המציאות כמציאות כוללת. זאת אומרת שאסור לנו, בגלל שהדברים מתפרטים, ללכת לאיבוד בתוך הפרטים, אנחנו תמיד חוזרים על אותו רעיון, אלא לדעת שהמציאות היא מציאות אחת כוללת, ואנחנו לא מגדירים את כל העולמות כפרטים פרטים פרטים או אופק של פרטים, אלא כחטיבה אחת. כמו שאי אפשר להגדיר אדם כאופק של חלקים, אלא כמציאות אורגנית אחת שלמה חיה, כך בעולמות העליונים, העולם הראשון, אדם קדמון, כולל בתוכו בעצם את כל המציאות, מההתחלה עד התשלום, עד הסוף, ולכן אנחנו מבחינתנו צריכים להבין שהכל הוא סדר אחד שתיקן המעשים יתברך שמו, שתכליתו הוא ההטבה הסלמה בכל מיני שלמות. יש רצון אחד, אלוהי, והוא להטיב. ובגלל שהרצון הזה הוא כל כך טבעי אצל הבורא, אז הוא בורא מנגנון שיקבל את ההטבה הזאת. אבל המחשבה היא מחשבה אחת, וכל הבריאה היא בריאה אחת, הרעיון הוא רעיון אחד להטיב. כלומר, הדבר הראשון, הבסיסי, מההתחלה ועד הסוף, שצריך להנהיג את כל העולם הזה, זה אהבה. אם אין אהבה, בלשון הקבלה, נתינה, אהבה זה נתינה. אין שום דבר. הכל הולך לאיבוד. כשלפעמים אני מתבטא בצורה קצת קשה בעניין הדת, אני אומר שהדת היא מסוכנת, כשהפכנו להיות דתיים, איבדנו קצת את הטבע, ואנחנו חייבים לחזור לטבעיות שלנו. אני בעצם רוצה לומר שהדת הרגה את האהבה. ואם הדת הורגת את האהבה, בעיה גדולה. כי איבדנו את המקור, איבדנו את הסדר הראשון, ואליו אנחנו צריכים לחזור. ואם הבורא המעציל לדברך שמו הוא אהבה, הוא נתינה, כמה שנהיה יותר קרובים לבחינה הזאת כאן בעולם שלנו, אנחנו, במעשים שלנו, ככה נהיה דבוקים למציאותי דברך. כן, בכלים שלנו, כמובן ברמה שלנו. וכמה שחז ושלום הפך, אז האדם מתרחץ מהמעציב ומשנה צורתו. ואם הוא משנה צורתו, הוא מתרחק. כן, אני עכשיו משתמש בכלים של פעל הסולם זצל, שינוי צורה מצורתו של הבורא שווה ריחוק. הסתוות הצורה לצורתו של הבורא שווה קרבה. אם הוא אהבה ואני אהבה, אנחנו קרובים. אם הוא אהבה נתינה ואני רק קבלה, אז בעצם חתכתי את הקשר והפכתי את הסדרים. ולכן מגדיר בעל הסולם זצ"ל שהרשע זה הרצון של עצמו, ומי שחושב רק על עצמו, הוא הפך את הסדר של הבריאה כולה. אנחנו מזכירים את זה כי אנחנו באדם קדמון, ובאדם קדמון אנחנו בשורש כל הבריאה, בנאצל הראשון. ואם אני שוכח את הדבר הזה, אז בעצם כל התהליך אחר כך לא שווה. אנחנו לא לומדים טכניקה פה. אנחנו לא לומדים עמידה של עולמות מבחינה טכנית, איך העולם הזה עומד ואיך העולם הזה עומד. אנחנו חייבים ללמוד את זה, אבל אנחנו גם צריכים להבין מה זה עומד. ולכן כשמתחילים בעולם הראשון, בנאצל הראשון, אנחנו חייבים להזכיר את תכלית הבריאה. בשביל מה? כן? בשביל מה? בשביל הנתינה הזאת. וזה נקרא אדם. ותנאי הסדר הזה הם כל הבריאות ומשפטי הנהגתם. כלומר, התנאי זה נתינה. לכל הבריאות, לכל מה שהולך להיות פה בעולם. והוא סוד דמות אדם במניין עבריו, וסוד כשריהם כמו שהם בו ממש. כלומר, האדם עם כל האיברים שלו, עם כל המציאות שלו, זו מציאות אחת כוללת, שכל החלקים שלו הם בעצם קשורים למהות אחת, בבריאה אחת של נתינה. זו דמותו של האדם האמיתי. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כלומר, אדם שנותן, אדם שיודע להעניק, אדם שיודע להתחלק עם הסובבים אותו. כלומר, בו נברא יצור חברתי שיודע להסתלב בחברה ובנתנה גדולה, להיות כמו האלוה בעולם הגשמי. להפוך את העולם הגשמי הזה שכל כולו רצון לקבל, כי כך טבעו, לרצון גדול אחד להשפיע. זו ידיעת המשיח. כשהעולם הזה יהפוך להיות עולם של נתינה, ולא רק עולם של חשיבה עצמית, וחשיבה לעצמו, כן, אנחנו נמצאים בימות המשיח. כשאומרים, למה אתה חושב שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו? אז התשובה היא פשוטה. יצאנו לגלות בגלל שהייתה שנאת חינם. ואם הקדוש ברוך הוא מסכים להחזיר אותנו ב-60 שנה האחרונות אל ארצנו, זאת אומרת שתיקנו את הפגם העיקרי של שנאת חינם, ואנחנו חזרנו עכשיו לאהבת חינם. אם לא, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו לחזור לכאן. כי המעוות עוד לא תוקן. העובדה שהמעוות כבר התחיל להתתקן, זו חזרתנו לארץ ישראל, כעם. זאת אומרת, הבנו שפגמנו במתינה, שפגמנו באהבה, ועכשיו חזרנו לאהבה שאנחנו אוהבים את עצמנו, אוהבים את עמנו, ומוכנים להקריב את נפשנו בשביל כל אחד ואחד מכאן. דהיינו צהל. ברגע שאני מדבר על נתינה, על הקרבה, על מוכנות, כן, להקריב חיים בשביל אחי, בשביל אחותי, אני מוכן לגאולה. אז אנחנו במצב טוב. בתוך המצב הטוב הזה יש סיפורים, יש משברים, אבל אנחנו בתהליך של טוב. אנחנו לא בתהליך של רע. מי שמסתכל על התמונה מרחוק, כמו שאמרנו אתמול בסיור, כן, הוא פשוט לא יודע איפה הכיוון. סיפרתי סיפור שהרב אבינר שליטה מספר על ביתו. הוא הלך איתה למכון המקדש, והסתכל על איזו פסיפה שם. אז הבת שלו אומרת לו, אבא, זה אני עשיתי את זה. באומנות כשהיינו בעבר, הוא אומר, זה יופי יפה. מה זה שם? זה כל המנורה שלוקחים כשיוצאים לגלות. אז היא אומרת לו, אבא, אתה לא רואה משהו מוזר פה? אז הוא מסתכל, הוא אומר לה, לא. אז תסתכל טוב. לא. לא רואה כלום. אומרת לו, זה אותו דבר, אבל הפוך. כלומר, במקורי, הם הולכים לכיוון מימין לשמאל, ופה עשיתי את זה משמאל לימין. הוא אומר לו, אני לא מבין. אומרת לו, אבא, זה אותו דבר. שם זה היה מירושלים לרומא, עכשיו זה מרומא לירושלים. מה השתנה? מי שלא יודע, מסתכל על אותה תמונה. הוא רואה אנשים, מרימים את המנורה, וכאילו, כביכול, יוצאים לגלות. אומרת לו, הכל בכיוון של הראייה שלך, אבא. וזה ממש שיעור לחיים. אם אתה יודע שיש לך משבר, אבל המשבר שלך הוא בתהליך של בנייה, אל תתלונן כמו אחד שעכשיו חז ושלום במשבר, אבל בכיוון של הריסה. גם כשאתה בונה את הבית שלך, אתה בהריסות. ומי שמצלם אותך מרחוק, אומר, תראה מסכן אלה, הבית שלהם הרוס. נכון, אבל אתה בתהליך בנייה. ואסור לנו ליפול למלכודת הזאת ולא לראות את הדברים בכיוון הנכון. תמיד לראות את הדברים האם הם בתהליך של בנייה או לא. אם אני מתאים שמחה, אם אני בתהליך של שמחה, ואני דואג כאילו שאני בתהליך של חורבן, יש משהו בשובש בראש שלי. יש אנשים מכינים שמחה והם כל כך דואגים לשמחה שזה הופך להיות עצבים וכעס והכל. מה אתה עושה? סך הכל אתה מכין שמחה. אל תשכח את זה. אז חזרנו לעצמנו, חזרנו לנתינה המקורית. וזה סוד גדול. ולכן אדם קדמון שהוא כללות הכל, הוא כללות סדר זה של דמות זה. למה נכנס יפה את החזרה שלנו לארץ ישראל? כי אני חוזר עכשיו פה לפי זה למהות, לתכלית הבריאה. כלומר, ברוך השם, אותו אדם קדמון, אותו עולם ראשון, אותו נאצל ראשון, שהוא הדוגמה לכל מה שצריך להיות פה בעולם עד לעתיד לבוא, היום אנחנו כמעט נוגעים בו. כלומר, כמעט סגרנו את המעגל. אנחנו חוזרים להיות אדם. אנחנו חוזרים לבחינה של ישראל שאתם קוראים אדם. בגלל הכוח הזה של הנתינה, שחזרנו לאהבה הזאת, לאהבת חינם. נמצא שלא המציא המעשים דברך שמו אלא מציאות אחד. כל מה שהוא עשה זה דבר אחד. שהוא סדר דמות אדם. זהו. יש מיליארדים של פרטים בפנים, נכון? אבל אל תשכח את הכלל הגדול. אם אתה שוכח את הכלל ואתה מיד נשלח לתוך הפרטים שם, אתה הולך לאיבוד. דמות אדם זה דמות של נתינה. א', אחדות בתוך דם. זה אדם. אל תלך לאיבוד. זה א', בתוך דם. וכל מה שיש במציאות כולו ביחד, בין בבריאות, בין בהנהגה, אינו אלא סוד דמות זה שלם. כלומר, אנחנו תמיד רק דבר אחד יש בראש, איך מגיעים, משיגים את דמות אדם. סוף מעשה, במחשבה תחילה. מה היה מחשבה תחילה? אדם. סוף מעשה צריך להגיע לשלב שנקרא אדם. ברגע שאנחנו מגיעים לאדם, אדם בגימטרי 45, גאולה. גאולה בגימטרי 45. ברגע שמגיעים לאדם, מגיעים לגאולה אוטומטית. זה לא משהו שונה. אתה רוצה גאולה, גאולה זה בגימטרי 45, בדיוק כמו אדם. כלומר, כשתגיע לאדם, תגיע לגאולה. מה זה אדם? נתינה. אהבה. רצון להשפיע. שם נמצאת הגאולה. זו הגאולה. אז הקב"ה הוא נותן לנו חינוך. מכין לנו את כל האפשרות לתת במציאות שלנו. אומר לנו, תתחתן, תביא ילדים, תעשה כך וכך, תהיה בעצם בתהליך כל חייך של נתינה. זה חינוך. תבוא לחיות עם עם ישראל בארצו ותתחנך לתת. כשאתה נשוי אתה רק חושב על נתינה. כשאתה עם ילדים אתה חייב לחשוב רק על נתינה. וכו' וכו' וכו'. כל זה חינוך בהכנה של האדם למציאות הגדולה הזאת של הנתינה הגדולה. אם אני נותן בחיי, אז אני מקבל, כן, בגלל שגם הוא נותן. או במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא יכול לתת רק למי שנותן. מי שמקבל הפך את צורתו, אז הנותן לא יכול לתת למקבל, למרות מה שחושבים. זה לא בגלל שאני רוצה שאני מקבל, אלא בגלל שאני רוצה לתת שאני מקבל. תסתכלו על החשמל, עובד אותו דבר. זה לא בגלל שאני רוצה לקבל 200 ואט, שאני מקבל, אלא בגלל שאני רוצה לתת 200. ולכן אני מקבל. אבל אם אני רק רוצה לקבל, אני לא מקבל שום דבר. כשאני נושם, זה בגלל שאני נושף שאני יכול לקבל נשימה. הכל הפוך. אם הייתי רק רוצה לשאוף אוויר, לא הייתי מקבל. הייתי נחנק מהאוויר שאני שואף. אבל בגלל שפיתחתי מנגנון טבעי אומנם, אבל שאני שואף ונושף כל רגע, בגלל זה אני גם יכול לקבל. וכו' וכו' וכו'. בכל הדברים הדבר הזה עובד, ורק ככה זה עובד. אם אתה נותן צדקה, אתה תקבל שפע. אם אתה סוגר את ידיך, אתה לא תקבל שום דבר. אתה תחנק במה שתקבל, חד ושלום. אדם קדמון, אם כך, זה הרבה מעבר לסתם עולם. עוד עולם. אני יודע מתמטית שהמאצל הראשון נקרא אק, ואני בונה לי מנגנון כזה של סדר. זה טוב ויפה. אבל אנחנו צריכים לדעת גם מה זה אומר. ברוך אתה אמר, אלוהים המלך, העולם שקול, מי ידעו. אדם קדמון, מקור חיבורם של הנשמה והגוף. כל מה שאמרנו, מתבטא גם בדבר המאוד מאוד לכאורה פשוט הזה. נשמה בגוף. אתם יודעים איזה חסד יש ביניהם? רק נתינה. אם הם רבים, שם שמור. אם הם יודעים לתת, ברוך השם. האדם שלם, האדם מאוזן, האדם בריא. אם יש שתי מידות יש. מידת הארת הפנים ומידת הסתר הפנים. ומהם נמשכים בהנהגה השלמות והחסרונות. כלומר, הארת הפנים זה שלמות, והסתר פנים זה חיסרון. ובנבראים הנשמה והגוף, זה מה שמקביל. ובשלות הנשמה יפלטו השלמויות. כסימה שהפליטו בני אדם את הנשמה. הנשמה טבעה היא נתינה, כי היא חלק אלוה ממעל ממש. כלומר, במציאות שלנו, מי הוא המקבל ומי הוא הנותן? הנשמה היא המקבלת והנותנת, והגוף יש לו יותר נטייה רק לקבל, ולא כל כך לתת. אז אני ונשמתי זה כמו רוכב על סוף. הרוכב הוא הנשמה והסוף הוא הגוף. מי שמשליט את הסוס על הרוכב, הסוס מדריך אותו לאן שבא לו. אל תהיו כסוס, כפרד. כלומר, הנשמה צריכה להיות שולטת על הגוף. הרוכב צריך להדריך את הסוס שלו. מה שפיקח העולם המודרני זה להיות סוס מדריך את הרוכב. כלומר, בא לי. אם לגוף בא משהו, אז הנשמה צריכה להישמע לרצונותיו של הגוף ולעשות מה שהוא רוצה. וזה, בלי לעשות חשבון. לזה קוראים טבעיות. אנחנו לא קוראים לזה טבעיות. זה הפך מהטבע. הטבע שלנו זה חזרה לטבע האלוהי שבתוכנו. זה נקרא לחזור לטבע. לא ללכת ערומים ברחוב. תחזור לטבעיות האמיתית שלנו. כלומר, שהנשמה היא בעל הבית, והגוף הוא רק אמצעי בשביל הנשמה כדי להדריך ולעשות להתקדם במציאות הגשמית. בלי לזלזל בגוף כמובן. ובשלוט הגוף ישלטו החסרונות. אתה רוצה להיות חסר? תן לגוף שלך לשלוט. אתה רוצה להיות שלם? תן לנשמה שלך לשלוט. אז אם הגוף שולט, אז תהיה הנהגה בהסתר הפנים, כפי מה שהשליטו בני האדם את הגוף. אדם שהוא גופני בלבד, אז הוא לא רואה. הוא לא רואה. יש לו מנגנון שמזכיר, שלא מאפשר לו לראות את המציאות כפי שהיא באמת. כמו התקשרה אליי עיתונאית מבוסטון, שם, בארצות הברית. אז היא אומרת לי, איפה אתם גרים? כן, יש לי איזו תערוכה שם, בעזרת השם, שבוע הבא. אז היא מרענת אותי ושואלת אותי, איפה אתם גרים? אמרתי לה, במדבר. אז היא אומרת לי, מה במדבר? כן, אנחנו גרים במדבר. אין לנו את החיסרון שיש לכם. ככה אמרתי לה. מה אפשר להביא? למה יש הכל? מדבר אין כלום, אלא כן. בגלל שאין כלום, אז אנחנו רואים את הדברים באמת. אתם יש לכם כל כך הרבה מסביב לעיניים, שהעיניים שלכם כבר לא רואים את המציאות כמו שלי. אתם רואים רק לבושים. אז לקח לה איזה רבע שעה ככה להבין לאט לאט מה אני מדבר. אז זה בדיוק מה שקורה. כשיש יותר מדי ראייה חיצונית, אז הראייה הפנימית היא דסטה. אתה לא יכול לראות דברים שהם מעבר. אז אמרתי לפה, אנחנו לומדים לראות מה שאתם לא שומעים, לשמוע מה שאתם לא רואים. אפילו הפכתי את החושים. רואים את הקולות. אני לא מבין, תסביר לי קצת יותר מה אני לא רואה שאתה רואה. אמרתי לו, אנחנו צריכים להיפגש. אבל כדי להסביר את הדבר הזה, פשוט מאוד כשאתה מסתכל על הדברים בהקשרם הפנימי, אתה רואה את הדברים בצורה אחרת. אתה רואה את השלמות. כשאתה מסתכל על החיצוניות, אתה רואה רק פרטים, חלק, לבוש של הדבר, ולא הדבר עצמו. ובסדר ההדרגה, הנה נבחין תחילה שתי המידות כל אחד בפני עצמה לפי העניין החקוק בחוקם. והם הקו והרשימו. כלומר, עכשיו יש תרגום של מה שאמרתי במונחים של קבלה. הקו והרשימו. שניהם מקבילים לנשמה ולגוף. ואחר כך נבחין התחברם והתרצבם, כלומר הרכבתם, חיבורם, להיות השלמות מעביר את החסרונות. כלומר, כמה שיותר שלמות, כמה שאני דוחה את החושך, דוחה את החיסרון. כשאני משיג שלמות, אני גם כן בורח מהחיסרון, או משלים אותו, ביותר דיוק. מה זה צדקה? זה השלמת החסרונות. זה פשוט, זה חזרה לסדר המקורי. מלשון צדק. כשאתה עושה צדק חברתי, אז אתה בעצם משלים את החורים שיש בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם חורים, ונתן לנו אפשרות כן לסתום את החורים. כדי לסתום את החורים, אתה גם צריך לחפור אולי בארות. זה לפתוח, אז זה לא חור, זה באר. ועל ידי שאתה קורא את הבאר, אתה בעצם משלים את החסרת של השני, אז אתה עושה צדק. אז הצדקה היא לשון צדק. כלומר, חזרה לסדר האלוהי הראשון, שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מה שהוא צריך. רק לפעמים זה עובר דרכי, כדי להגיע אליו, אבל זה לא שלי. אחרי שאתמול בלילה נתת 20 שקל למי שנכנס ודפק לך בדלת, נתת משלך? זה כסף שהיה שלו, הכל יהיה שלך במשך חודש, חודשיים. חיכה לו. רק חזרת, עשית את הסדר, חזרת לסדר המקורי, הקוסמי. אם לא היית נותן את ה-20 שקל האלה, כן, יש אי סדר, יש חיסרון בקוסמוס. כי יש אדם שאין לו כשלך יש. והקדוש ברוך הוא ברא את זה בצורה כזו, כדי שתוכל להשלים ותיתן לו. ואז אתה משלים את הסדר. אז אתה חוזר לצדק. זה הצדקה. מה זה צדיק? אותו שורש. זה חיבור ונתינה למין שאין. כלומר, מה עושה הצדיק? מחבר עולמות. מביא את העולם העליון ומחבר אותו לעולם התחתון. זה נקרא יסוד. זה היסוד של העולם. צדיק יסוד עולם. כלומר, השלמת החסרונות זה כשהנשמה שולטת על הגוף. אוי ואבוי אם הגוף שולט, אז הפוך, כבר לא משנה שום דבר, הוא רוצה רק בשביל עצמו. אז העולם נגמר אצלו, מתחיל ונגמר אצלו. האגואיזם הכי גדול זה השלטת הגוף על הנשמה. והנתינה, התיקון הכי גדול, זה כשהנשמה, שהיא נקראת דמות אדם, שולטת על הגוף ומנהיגה אותו. בלי חדש לנו לבטל אותו. אלא שניהם ביחד, אבל כשאחד שולט על השני. אבל חטיבה אחת. וכן להיות העולמות מתנהגים בשניהם כאחד. אנחנו חייבים לחזור משניים לאחד. מהבית, מהדואליות, לאחדות, לאחד, לאלף. בסוד עולם הבא. מהבית לאלף. וזהו חיבור הקו והרשימו. בקבלה אנחנו נתרגלים את זה קו ורשימו. שנעשה מכלל שניהם אדם קדמון, בפנימיות וחיצוניות. אז מה זה אדם קדמון? זה חיבור, נותנים לך קודם כל את הדוגמה המקורית, לזה אתה צריך להגיע. לכן אנחנו לומדים את זה עכשיו. כי זה העולם הראשון, שאחרי שנתרחק מהעולם הזה, אנחנו נגיע לעולם הזה שלנו פה. ואם תשאל מישהו מה זה אדם קדמון, אני אגיד לך, עזור אותי מה אני פה. בעולם הזה אנחנו נדבר שעל זה. כן? אז למה אנחנו לומדים את זה? אנחנו משוגעים, אין לנו מה לעשות, ללמוד מושגים שהם רחוקים לכאורה מכאן? לא. אלו המושגים הכי קרובים אלינו. וככל שנתקרב אליהם, ונחיה לפי המושגים האלה, ככה נתקן את העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא את העולם, הוא בורא קודם כל דוגמה. הדוגמה נקראת אדם קדמון. הנה רבותיי, לזה אתם צריכים להגיע. עכשיו בוא נתרחק. יורדים, 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 מתרחקים. נברא עולם, יש יצורים, יש חיות, יש בני אדם, יש עצים, יש אבנים, יש הכל. מה אנחנו עושים פה? מה אתם עושים פה? הנה, תחזרו לשם. תחיו פה כמו המדרגה הזאת. הנה הדוגמה, יש לכם דוגמה. איך קוראים לדוגמה? אדם קדמון. מה זה אדם קדמון? שמנו חיבור של שניהם יחד, של כל המציאות, כלומר גוף ונשמה, עם המהות של כל העולם. זאת אומרת נתינה, אהבה. והתולדות היוצאות מן החיבור הזה שבהן עיקר הנהגת העולם. ההנהגה בעולם. כי אין ההנהגה נעשית אלא אחר שכבר הונח החיבור הזה. בלי החיבור הזה אין ההנהגה. ולפי החיבור הזה נעשית ההנהגה בכל הזמנים. אפילו הזמן תלוי במה שמעבר הזמן. כי העולם הזה אדם קדמון, עדיין אין בו מושגים של זמן. אבל שם מתחיל שורש הזמן. כלומר, הזמן שלך יתוקן, אפילו השמונה שעות שיש לך ביום, ועוד שמונה שעות של אכילה, ועוד שמונה שעות של שינה, כן, שלוש פעמים שמונה. כל זה מתוקן במקום שאין בו זמן עדיין. מה שמעבר לזמן הוא בתוך הזמן. יש בפרשת נוח סוד גדול מאוד. אין לנו פה עכשיו את האפשרות לפתוח את הכל, אבל אני נותן לכם חומר עבודה בשבת. אם תשימו לב, תקראו את הפסוקים ותראו כל פעם את הזמן שבו מתחיל המבול. תשימו לב לחודשים ותראו תמיד רש"י שמה. מי שמסתכל על רש"י אומר, לא יודע מה קרה לרש"י השבוע, כל פעם הוא מתחיל את החשבון מחודש אחר. פעם הוא מתחיל מהחודש הראשון, פעם הוא מתחיל מהמבול עצמו, פעם הוא מתחיל... אז תשאל את עצמך, אני לא מבין מה הולך פה. למה רש"י הולך? עוד יותר מזה, כשתעשה את כל החשבון, אני נותן לכם על רגל אחת פה, אבל זה שיעור נפלא. שיעור עצום. כשתעשו את כל החשבון של זמן המבול, כמה זמן זה עבר, אתם תשימו לב שיש שני זמנים. יש זמן בתוך הטבע, ויש זמן מחוץ לטבע. וזה לא אותו זמן. מחוץ לטבע, לכאורה עוברת שנה. בתוך הטבע עוברים רק 40 יום. סרט יפה, אה? עד כדי כך, שאם תראה בין כמה נוח שהוא יוצא מהטבע, בדיוק בגיל שהוא נכנס אליה. באיזה גיל נכנס נוח לטבע? 600. באיזה גיל הוא יוצא מהטבע? 601. תשימו לב שמה לכל החשבונות, נוח נכנס בגיל 600 ויוצא בגיל 600. לאן הוא הלך? לטבע. מה זה הטבע הזאת? מנגנון שאין בו זמן. הוא נכנס למנגנון שבתוך המנגנון הזה הזמן לא עובר, כשבחוץ עברה שנה. פלט נאות. כלומר, נוח לא חוזר לתוך טבע. הוא חוזר למציאות של גן עדן. והטבע היא כבר לא חתיכות עץ דבוקות שעושות לו איזה מין שימה, אלא הוא חוזר לעץ החיים. מקום שיש בו רק נתינה. מה קורה בתוך הטבע? כולם נתנים, חייבים לתת. אם אתה לא נתן שם, אתה מת. הוא חוזר למציאות של נתינה, של דאגה, וכל היום הוא רץ ממקום למקום ונותן, 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 ונותן. זה תיקון למה? לכל הדור שלו, שהוא רק מקבל, 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 מקבל. הרי הגמרא אומרת, שמה היה חטאם של דור המבול? התורה אומרת, נכון? כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כלומר, שיחת זרע לבטלה. ולמרות זאת, על מה נגזר דינה? על הגזל. זאת אומרת, על הפן החברתי. כל עוד והיו משחיתים זרעם לבטלה, אומר את הדל בחוץ, זה בסדר. אני עדיין בשביל זה לא מחזיר את העולם. מה, זה לא מספיק חמור? לא, פחות חמור מגזל. הפן החברתי פה, כשהוא מקולקל, זה חורבן העולם. כשאתה חושב לגנוב, לקחת ולא להשפיע, אתה עורץ. אתה לא יודע לבלום במבול. אותן אותיות, רק בהיפוך. אדם שבולם, מונע מבול. איך אתה בולם? אתה בולם את הרצונות לקבל שלך, לעצמך, והופך אותם לרצון להשפיע. אתה הופך להיות נוח לבריאות. ואז אתה חוזר למציאות של בניין, של חיים. אותו דבר כאן. הזמנים, כן, מנהגים ממקום שהוא מעבר לזמן, שהוא קודם לזמן. באדם קדמון שאין בו זמן, משם אני מתחיל את מרכז הבקרה שלי לכל הזמנים שעוד מעט יהיו. רק שבזמן אחד יהיה מצד יתגבר יותר הקו שהפנימי, ובזמן אחר מצד יתגבר יותר הכלים. אז יש זמנים שהגוף שולט, שהכלים שולטים, וזמנים שהפנימיות שולטת. הנשמה, אך הכל בחיבור שתי הנהגות קטנה. לא להבדיל ביניהם, אל תתנזר, אל תברח למציאות שהיא לא מציאות אידיאלית. גם מסכת נזיר היא לא מציאות אידיאלית. אנחנו לא צריכים להגיע לנזירות. זה דבר שהוא נקודתי, זמני, מוגבל בזמן. הנזיר זה דבר שהוא מוגבל בזמן. אדם שרוצה זמנית להתעלות למדרגה רוחנית, אבל גם על זה הוא צריך לשלם קורבן שהוא חוזר. אומרים לו, רגע, ברחת מהמציאות, אתה חושב שזה ככה? אתה צריך לחזור למדרגה האמיתית של העולם הזה. כלומר, אנחנו לא דוגלים בדבר הזה. אלא אם כן, הקב"ה הוא החליט מבטן. שאתה נזיר, זה משהו אחר. אבל אתה, כשאתה רוצה בעצמך להיות נזיר, זה משהו אחר. זו לא מציאות אידיאלית. כשאתה יודע את הדבר הזה, אתה משנה את כל הגישה שלך לחיים. לפעמים אנחנו עושים תיקונים שהם לא קשורים בכלל לתיקונים. כן, למרות שבקבלה יש סודות, כן, אבל אנחנו צריכים תמיד להקפיד שהתיקונים שלנו יהיו ממש דבוקים למציאות שלנו. כלומר, אם אדם פגם במשהו מיוחד, זה לא בגלל שהוא יסום, שהוא יתקן. הוא צריך לעשות תיקון לפי מה שהוא עשה. ולא בגלל שהוא צם, אז הוא תיקן עוד משהו אחר. גם שם צריך קצת היגיון. ואלה התולדות הן אנשי אדם קדמון, שכולם יוצאים אחר שכבר מתחברו הפנימיות והחיצוניות. כן? זה הסוד, חיבור הפנימיות והחיצוניות. אם היינו יכולים להפיץ את הסוד הזה, זה מה שבונה את הגאולה שלנו, תורת ארץ ישראל. מה זה תורת ארץ ישראל? זוהר הקדוש, תורת ארץ ישראל זה לימוד הזוהר. אבל בסדר, לימוד הזוהר הוא קשה. הוא חתום, הוא סתום. אז תלמד רב קוק. רב קוק זה זוהר מושב. זה זוהר בקומת אדם, ברמתו של אדם. יש לו רק ספר אחד לרב קוק, על כל מה שהוא כותב. כתבי אריזה זה הזוהר הקדוש. הכל לקוח משם. אנחנו מתרגם את זה למילים אחרות. זוהי תורת ארץ ישראל, שמשלבת נשמה בתוך גוף. וההפרש ביניהם שליטת זה או זה. אז צריך להיזהר ולדעת איך אנחנו מתקדמים בחטיבה אחת. למרות שיש שניים, לא להפריד ביניהם. מי שמפריד ביניהם הופך להיות שניים. זה נקרא בית המה. בהמה. אני רוצה להיות א', דם. אדם. כלומר, אני חוזר למציאות המקורית שמשלבת ומחברת נשמה בתוך גוף, כשהנשמה שולטת על הגוף ומדריכה אותו. אז תשמע על הקול הפנימי שלך ותוביל את כל החיצוני שלך מכוחו של הפנימי הזה. ואז תלך בדרך החיים. תחזור לעת החיים.
הגוף פה מגביל הרישים.
כן.
הרישים במובן הזה יותר עמוק מאשר. הוא קודם לו.
נכון. גם הגוף קודם לנשמה בהתגלות.
הוא קודם הפוך פה בגלות. הגילוי הקו קדם לרישים. הוא קודם לרישים בגילוי שלו. הקו מגלה את הרישים. הרישים הוא זה כאילו החיסור על הגוף.
נכון. אבל זה בשורש, בשורש, העליון, הגוף יותר גבוה מהנשמה. בגלל שהצמצום שעושה את הרשימו הוא צמצום של אינסוף. מה שהקו נכנס לתוך הרשימו זה כך שהוא מהסובב הראשון, מהאינסוף הסובב. כלומר, אפילו הכניסה של הקו לתוך הרשימו היא ממקום יותר נמוך מהצמצום של הרשימו עצמו. זה אומר שבמציאות גדולה מאוד, כן, הגוף הוא חשוב מאוד. חשוב מאוד. שורשו הרבה יותר גבוה. נכון? דרך אגב, מי שולט על מי? מי שולט על מי? הרי הנשמה שלנו, כן, מוגבלת למה? לגוף. זאת אומרת, מי שולט על מי? הגוף. הוא מחליט כמה. נכון? אז מצד האמת, כן, הכלים מגבילים את הנשמה, להתפשט. זאת אומרת, הוא בעל הבת. הוא אומר, רגע, אני מחליט כמה. לפי המידות שלי, גוף, ככה הנשמה תיכנס. אז אני נותן פה מעמד לגוף שהוא גבוה מאוד. כשאנחנו אומרים אשתו כגופו, מתחיל להפחיד. על מה אנחנו מדברים? אותו דבר. למה כתוב שלעתיד לבוא, האישה נקראת עטרת בעלה? כי היא הרבה יותר גבוהה בשורש מהגבר עצמו. ולכן היא הופכת להיות עטרת. כלומר, עטרה על ראשו, כלומר, מגלה את המציאות האמיתית המקורית של העתיד לבוא, כן, הכוח הנשי הוא הכוח השולט. וצריכים להבין שיש כאן מנגנון מאוד מאוד חשוב, שדווקא מקשר אותנו ליהדות. והיהדות אומרת שהגוף הוא דבר חשוב מאוד. ולכן, תחיית המתים זה חזרה של הנשמה בתוך הגוף. אנחנו לא בורחים מזה, הפוך. והארציות של העולם הזה לעולם עומדת רק בצורות שונות. כלומר, לא נעמוד בצורה של היום, אלא בגילוי של הפנימיות של הדבר החיצוני הזה. כשנגלה את העולם הבא, בעולם הזה בחומר. כלומר, כשהגוף יגלה את מהותו המקורית, הפנימית, אז מתקרב לגוף זך ונקי, במציאות האידיאלית שלה, גדולה מאוד, שבשורשה, כמו שאמרנו, יותר גבוה מהגוף, מהנשמה עצמה. לכן זה הערה חשובה מאוד. חיבור הקו והרשימו. איך זה מתחבר? איך שניהם מתחברים? כלומר, קו ורשימו, תרגמנו, נשמה וגוף. איש ואישה. שמיים וארץ. נותן ומקבל. וכו' וכו' וכו'. אתם יכולים לעשות לבד את כל מה ש... את כל הבניין.
אני חושב משהו, אמר, המידות
המידות זה חלק שהנשמה צריכה להתלבס בהם. כלומר, זה מנגנון של בניין, שכשאנחנו אומרים גוף, אני לא אומר גוף סתם בפנים. אני אומר עבודה על הכוחות של הנפש. הכוחות של הנפש, זאת אומרת, ההגבלה שהנשמה צריכה להתגלות בה. איך הנשמה מתגלה? היא צריכה לבוש. הלבוש זה המידות. כלומר, הנשמה לא יכולה להתגלות בלי מידות. בקומת הספירות יש לנו 10 ספירות. יש לנו ג' ראשונות וז' תחתונות. ג' ראשונות נקראות בכללות נשמה, וז' תחתונות נקראים בכללות מידות. והתכלית זה לחבר את הג' ראשונות בתוך הז' התחתונות. כלומר, אם ג' ראשונות לבד לא עשיתי שום דבר, אני צריך שהמוחים, ג' ראשונות, יתלבשו בתוך המידות שהם החסדים. תשימו לב איך קוראים למידות, חסדים. ומהי המידה הראשונה? נתינה, אהבה, חסד. כלומר, אם אתה רוצה שהמוחים יתגלו בתוך המציאות, אתה צריך להתחיל לבנות מידות. מידות מלשון מדים. מדים זה לבושים. כשאני לובש מדים, אני לובש לבוש. אז ככל שהמידות שלי, שהמדים שלי, מתוקנים לפי מה שצריך, לא יותר מדי גדולים ולא יותר מדי קטנים, אז הפנימיות יכולה להתלבש בהם כראוי. ולרש הכהן מידו בד. כלומר, אדם צריך להתלבש לפי מידותיו. כן? איך אנחנו אומרים בפרקי אבות על הארון? כמו השמן על ראש הארון, ואחר כך שיורד על פי מידותיו. זה רמז לכל התהליך של ההתפלשלות של הספירות. כלומר, האור הגדול על ראשו של הארון, זה השמן, זה החוכמה, זה הנשמה, כן, שיורד על הזקן, כן, דרך הזקן, ואז, כן, זה הקנים, זקן זה זין קנים, שבעה קנים, כן, כמו מנורה. ואז הוא יורד על פי מידותיו, על פי מידותיו, כלומר, הם מחליטים. על פי יעשה דבר ועל פי יקום דבר. כלומר, המידות מחליטות כמה נשמה תיכנס שם, כמה אור יתגלה. ולכן זה האיברים הרוחניים של הנשמה. זה התפרטות כוחות הנפש, אבל זה לא הנפש עצמה. הנפש הרבה יותר גדולה מכוחות הנפש. רמב"ם, שמונה פרקים, חלק ראשון. לא להתבלבל בין הנפש לבין כוחות הנפש. כן, שכל, כן, דמיון, כל מה שלמדנו בשיעור הנפשים. כלומר, יש את הנפש ויש כוחות הנפש. זה לא אותו דבר. הנפש הרבה יותר גדולה מכוחותיה. זה כמו האדם ואיבריו. האדם הרבה יותר גדול מהאיברים שלו. אפילו מסכום האיברים שלו. כן? הרבה יותר גדול. עם ישראל הרבה יותר גדול מסכום הפרטים שבני ישראל. אין אפילו כסף. אי אפשר להגיד יחס בין אחד לשני. זה כאילו שאתה אומר, אתה הרבה יותר יפה מהסוס. מה אתה מקשר בין לבין הסוס? אז זה צריך להבין טוב טוב איך המנגנון הזה פועל, אבל לאט לאט. דע שכל ענייני אדם קדמון הם עניינים מה שצריך לחיבור הקו הראשון וביחד. כלומר, יש דאגה אחת לאדם קדמון. לחבר בין הקו והרשימה. הוא נותן לי את הדוגמה הזאת. אני מחנך, אומר אדם קדמון, אתה תסתכל עליי איך אני עובד, ואתה תלמד. כלומר, מי שלומד את הפנימיות הזאת, הוא לא לומד סתם סוד, הוא לומד את תכלית החיים. עכשיו, אדם קדמון, שזה עולם רוחני מאוד, ראשון, נאצל ראשון, אחרי האין סוף זה הוא. אין סוף לא מדברים עליו. אי אפשר לדבר. הכל שמילה, אין. באדם קדמון אתה מתחיל לדבר על משהו. למרות שגם שם זה נסתר מאוד, כן? אבל אומר לך, תראה איך אני פועל. אני הנאצל הראשון, זאת אומרת, זה מה שהקדוש ברוך הוא יש לו במחשבה. דבר כזה. תנסה. תעשה חיקוי של הדבר הזה, כי תהפוך להיות גם כן אותו עניין. מה עושה אדם קדמון? מחבר איתו דאגה אחת, לחבר את הקו והרשימו ביחד. אני מתרגם, הדאגה שלנו כל היום זה לחבר את הנשמה והגוף. זה מה שאתה צריך לדאוג כל היום. וכל פעם שאתה מנתק אחד מהשני, אתה בחץ. אתה מחטיא את המטרה. וכל רגע שאתה מחבר בין שניהם, אתה מקדם את תהליך הגאולה. כלומר, כל פעולה, כל מחשבה, כל מה שאני עושה, כל רגע, צריך להיות רק בדאגה אחת, לחבר את הנשמה עם הגוף. כשהנשמה יוצאת מהגוף, מתנתקת מהגוף, כשהגוף הוא לא בנוי בבניין של שלמות, האדם הזה חג ושלום הוא בקטע של חולי נפשי. נתתי לכם את הדוגמה הזאת, אני תמיד חוזר עליה, כן, של מורי ורבי, שכשאדם הולך בדרך וכלב נובח והוא קופץ לכביש והוא נדרש, כן, אז האדם הזה התנהג כמו רשע באותו קטע. למה? כי הוא פחד מהכלב, ובגלל שהוא פחד מהכלב הוא איבד את השלמות האדמית שלו, והרגש שלו שלט על כל השאר עד כדי כך שהוא קפץ לכביש. זאת אומרת, אין לו כבר היגיון, אין לו כבר שכל באותו רגע, באותו קטע. אז כדי כך הוא נדרש חז ושלום. אבל אם אתה נשאר בשלמות כל רגע, אז הכלב בא, תכניס לו את העץ שלך לתוך הגרון. וזהו. כי זה לא בעיטה, בעברה. אבל אם אתה מתחיל להתפרד, כן? אתה הופך להיות פרטים, 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 אתה הופך להיות, כן, בסרט מצויר אפשר להמחיש את זה. כשאתה פוחד, אתה הופך להיות חלקים, חלקים, היד הולך לשם, כן? ומה נשאר מול הכלב? חשיכת בשר שרץ לבד. אבל אם אתה מופיע כאדם מול הכלב הזה, הוא לא יכול להופיע בכלל מולך. תחנוק אותו. אתה תרוץ אחריו. אתה תראה שהוא יברח. הוא יעשו, יגיד רגע, פה יש לי עסק עם משוגע, בדרך כלל אני רץ. אני רואה שהוא מתחיל לרוץ אחריי, הכלב עושה רוורס, מיד. ובורח. תנסו את זה פעם. אז יש הרבה לנסות בכפרי. לא ללכת לחפש, יד אם זה מופיע. אנחנו לא מחפשים איסורים, אפילו לא של כלבים. אבל הכלב צריך לראות אדם. כשבעלי החיים רואים אדם, הם פוחדים. אדם הראשון היה כל כך גבוה, שכל בעלי החיים היו פוחדים ממנו. כשאדם הופך להיות כלב על סמיים, הוא חושב שזה עוד כלב אחר. אז הכלב לא פוחד מכלב. והאדם צריך להיות בגובה של אדם, במהות של אדם. תקל עליו בעיניים ותתקרב אליו. תקל איך הוא יראה. כי הלא אלה הם תי סוגר ההנהגה. חיבור נשמה וגוף. וכל הכוונה בהם הוא לעשות החזרת הרע לטוב. יש מהות. זה הנושאים. זה אנשים, להחזיר את הרע לטוב. זה היסוד הגדול של הרמח"ל. שכל הרע בעצם אתה מגלה שהוא היה רק טוב. רק אתה, כן, בינתיים ראית את החיסרון, לא ראית איך זה עובד, אבל עתיד כל הרע להפוך ולהיות טוב, כך אומר הרמח"ל. והנה, הרע מסתרב בהנהגה שאחר ההיעלם בכמה חוקים שבה. כלומר, מה זה רע? ההיעלם של הטוב. כלומר, לא מציאות בפני עצמה, אלא חיסרון של האור. כלומר, חושך לא קיים, רע לא קיים, אלא חוסר טוב. בוא נתרגם למילים שאמרנו עכשיו, עד עכשיו. מה זה רע? חוסר של מדינה. כמה שאתה פחות נותן, כמה שהרע יותר אפשר למדוד אותו. כלומר, אם יש לך סולם מ-1 עד 10, אם אתה נותן 10, אתה אדם. אם אתה נותן 8, יש לך שתי מדרגות של רע. תשלים את שתי המדרגות של הרע בנתינה, בחזרה לאור, ואז הרע שלך נעלם. כי בעצם לא היה רע, הוא רק חיסרון של הטוב. חושך לא קיים, אלא זה חיסרון של אור. שיחך לא קיימת, אלא זה חיסרון של זיכרון. זה שינוי עמוק בסוג הראייה, בכיוון הראייה של האדם. זה אחר לחלוטין. גלות לא קיימת, אלא זה חיסרון של גאולה. בשביל מה יצאנו לגלות, אני חוזר? בגלל שלא ידענו גאולה, לא ידענו נתינה, שנאת חינם. כשתתחיל לתת יותר, כדי זה לא יחזיר אותך, זה אוטומטי. אז הוא יחזיר אותך לארץ ישראל. כלומר, אתה משלים את החיסרון. כלומר, בעולם הזה יש רק דבר אחד. אור. חיים. וכמה שאתה מחסיר מהדבר הזה, זה המציאות של הרע. אני מחזיר אתכם למשנה. כן, כשם שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה, כך כשנכנס אב ממעטים בשמחה. תשימו לב, יש רק ברומטר אחד, שמחה. או שאתה ממעט, או שאתה מרבה. אבל באיזה קו? שמחה. כלומר, יש רק דבר אחד בחיים שלנו, שמחה. אבל לפעמים אתה מוריד מהווליום של השמחה, לפעמים אתה מגדיר בווליום של השמחה. אבל לא אומרים לך שכשנכנס אב אתה צריך להרבות בעצב, כי זה לא קיים. אתה רק ממעיט בכוחה של השמחה. יש לך רק דבר אחד, רק מנוע אחד בחיים, שמחה. אם היינו מבינים את החיים שלנו בצורה כזאת, הכל אור אלוקי, הכל אחדות אחת. רק פחות או יותר אני רואה, כך אני נמצא. ועל כל אחד מהם צריך להתגבר ולשלוט הקו להחזירו לטוב. אז מה זה השלטת הקו על הרצינו, או שליטת הנשמה על הגוף? זה פשוט לחזור למציאות של ההשלמה ולא של החיסרון. כלומר, לחזור למציאות שהאדם משלים את החיסרון הזה, כלומר, יותר נוגע בכוח הנשמתי ופחות מסתלב בכוחות הגוף ומנפק אותם מהנשמה. ואז אתה חוזר לשלמות. אז אתה חוזר לזיכרון, אז אתה חוזר לשמחה, אז אתה חוזר לגן עדן, אז אתה חוזר לאור, אז אתה חוזר לשלמות, למציאות האידיאלית שהקדוש ברוך הוא ברא. זהו. האלוהים עשה את האדם ישר. זהו, רק דבר אחד. עשה אלוהים את האדם ישר. זהו. אחרי זה הם עשו ברגן הזה. והם ביקשו להם חשבונו. התחילו לעשות כל מיני תרגילים וזה, כן, ברחו, הסתבש להם קצת הסיפור. תחזור ליסר הזה. הוא קיים, הוא אצלך, זו הבריאה היחידית שיש. זה מה שאתה לא מוכברה, רק יסר. אבל אנחנו בורחים מהדבר הזה, אנחנו כן מנגישים את הווליום של היופר הזה. כמה שתגביר את הווליום של היופר, הכל יתנהל סביבך ישר. אתה תפגוש אנשים ישרים, אתה תתחבר עם אנשים ישרים, אתה תנהל יחסיך עם אנשים ישרים, תתחתן עם אנשים ישרים. כן, כל החיבורים שלך יהיו ישרים, חברים שלך יהיו ישרים, אתה תהיה במקום ישר, וכו' וכו' וכו'. אבל אם אתה מעוות את המציאות, אז אתה פוגש רמאים. אתה תמיד בכל מיני תרגילים של רמאות ושל זה ושל... כל פעם שאתה רוצה לעשות משהו, אז זה לא עובד בדיוק ככה. למה? כי אתה לא יפה. כשאתה יפה, אתה חוזר לתלם של הישרות, של היושר, הבסיסי, המקורי, ואז הקדוש ברוך הוא, כן, נופים לך את הדברים בזמן, בול, אתה לא צריך להתרוצץ ולהסתגע. דברים צריכים להיות בזמן, במקום הנכון, בזמן הנכון. וזה סוד הנשמה והגוף באמת. כי בגוף מסתרשים כל ענייני הרע. מה זה מסתרשים? הוא לא אומר שהגוף זה רע. הוא אומר שזה שורש, כן? שאם אתה לא יודע לאחד את זה עם הנשמה, אתה עלול ליפול למדרגה גופנית, בלבד שמפרידה את הגוף מהנפש. תיזהר, אל תפריד. כל הסוד פה זה באחדות. וכל הסוד השני זה בפירוט. כלומר, אתה רוצה ליפול, תפריד. אתה רוצה לחיות, תחבר. כן, יש אנשים שמכשירים או אנשים שבונים. אני מדבר, אני חושב על העבודה שלי. כן, הסוכן שלי אומר לי, תעשה לי פסל. אז אני אומר לו, אני לא מאלה שעושים פסל בהורדת חומר, אלא בהוספה. אז בכלל הוא לא יודעים על מה אני מדבר, כן? אמרתי לו, כן, יש אנשים שהולכים מגוש אחד, ומתחילים להוריד חתיכות. אני, במנגנון המנטלי שלי לא עובד ככה. המנגנון המנטלי שלי זה לבנות יסוד, ועליו להוסיף דברים. כן? זה אותו דבר בסוף אולי. אתה תראה את התוצאה דומה, אבל זה לא אותו דבר בכלל. כי זה התחיל מסלמות והוריד, וזה התחיל מחיסרון והוסיף. וזה ככה בונים. יפה מאוד. בסדר. אבל איך אתה עושה את הדבר הזה? כן? או שאתה מוריד את מה שמיותר, ופה אתה כבר מכניס שיש דבר מיותר, או שאתה מתחיל לבנות ושום דבר לא מיותר, כי כל מה שאתה מוסיף זה דבר שהוא שייך. זה נכון, שניהם נכונים. יש שתי שיטות ביהדות, או סור מרע, או עשה טוב. והאמת, כן, שיש מנגנונים שמתאימים יותר לסוג של בני אדם, ויש מנגנים אחרים שמתאימים יותר לסוג אחר של בני אדם. יש אנשים שהם מטפלים בעשה טוב. זה החסידות. יש אנשים שיותר מתאים להם סור מרע, זה השיטה השנייה, כן. מה? למה יהודה ויוסף?
כי
מה שקראתי... אני לא אומר שזה טעות.
המשיח של יהודה זה שיבוא ויעבוס את הרע, והמשיח של יוסף הוא זה שיהפוך כל הרע לטוב.
יפה. למה? איפה קראת את זה דרך אגב? טוב. זה נכון. למה? אולי שיהודה הוא בן דוד, כלומר הגילוי של המלכות הממשית, ויוסף הוא הפן הפנימי, הגנוז, הגני שמה. יוסף יותר פנימי, למרות שהגילוי שלו יותר בחוץ. צריך להבין את זה. כן, זה, יש פה סתירה, לכאורה. כן, משיח בן דוד יותר חיצוני ממשיח בן יוסף, למרות שיהודה, כן, הוא הפן הדתי במרכאות, ויוסף הוא ה... כן? גם ביהודה יש כפייה בהתחלה. זה כופה את כל העולם ללך בתורה וזה, נכון? מה אמרת?
לא כתוב שיבוא בן יוסף ואחר כך כליהות ו...
כן, יש שלבים, נכון. יש בן יוסף, יש מיטה של בן יוסף או העלמות בעצם, של השלב יוסף, ואז הופעת שלב בן דוד. המקובלים אומרים ש... עברנו את המעבר הזה. הציר הזה היה ב-5760. זאת אומרת, לפני 6 שנים. עברנו ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד. כך אומרים המקובלים. ולכן, אנחנו בשלב של הריסת כל מה שהיה לפני, וכאילו אפילו הממסד הדתי כן נופל, התרסק ונבנה מחדש. כלומר, שלב היוסף נעלם ושלב עד דוד מופיע.
תחסות המשיח יש לי תחסות של אצל תינוק.
בר נפי. לא רק תינוק, נפל. כן. עוד יותר גרוע. הכל נופל של המשיח. סוכת דוד הנופל, הוא נקרא בר נפל, כן, הוא נפל. מה זה? מה רצית לומר?
אני נופל, אני רוצה לשאול. הייתי דווקא מלמד, משהו זה יותר צריך המשיח בן יוסף, שכן מדובר על הגילוי הזה כתינוק, זאת אומרת, במקום דווקא התמים יותר.
נכון, יש תמימות, אבל יש מלכות. המשיח זה מלכות, מלכות זה דבר שהוא דין. יש כוח בגאולה. גאולה זה מידת הגבורה. זה גבורה גדולה. וכופת את ישראל ללכת בדרכי התורה, וכופה אותם ועושה מלחמות, ועושה... זה לא איזה פיקניק, משיח בא ונגמר הסיפור. זה מלחמות מלחמות, וזה העבודה, שם מתחיל כל הבלגן באמת. עד שנגיע לשלב היותר רגוע. והנשמה... לכוונה הזאת הוא שמה, הוא שמה, כן? הוא שמה בו שתהיה, לא בניין הזה, שתהיה שולטת על כל אחד מענייניו ומחזירתם לטוב. כלומר, כשאני שם נשמה בתוך הגוף, וכדי שהגוף, כן, שאני אבין שגם מה שהיה בגוף הוא גם טוב, אבל אני צריך להפוך את הכל. כלומר, הנשמה בתוך גוף זו ראייה פנימית שאומרת לגוף, אתה טוב. רק אתה לא יודע להתכמת. כמו נשמה וגוף, תתרגמו לכם רב גדול ותלמידים. כמו נשמה וגוף, זה אותו דבר. אז שיבוא רב גדול בעם ישראל, יגיד לישראל, אתם טובים. לא כמו שאמרו לכם ושברו אתכם במשך כל הדורות, אתם רעים, אתם לא מסוגלים לגאולה, אפם לא תהיה לכם גאולה, תראה למה אתה דומה, שנראה לכם. בטוח שהמשיח לא יבוא בדור כזה. מה אתה מקטרג על הגאולה חד ושלום? ככה מקטרגים על הגאולה של עם ישראל? הפוך. אתה דור טוב, אתה עם ישראל טוב, אתם טובים, אתם פשוט... זה הנשמה שמגלה את הטוב שבתוך הגוף. בשביל זה אומר הרמח"ל, שמו את הנשמה שתהיה שולטת על כל אחד מענייניו ומחזירתם לטוב, כלומר נותנת לו אפשרות לראות את הטוב שיש בו ומחזירות. לא לסבור אותו עוד יותר ולהתנתק ממנו ולהגיד כאילו הנשמה אומרת אני טובה ואתה כלום. לא, אין דבר כזה אני ואתה. אני עכשיו נכנס בתוך כדי להפוך את כל המציאות הגופנית למציאות נשמתית. שהכל יראה באור הגדול הזה. לא להגיד לגוף אתה לא טוב. לא להגיד לעם אתה לא טוב. לא להגיד למדינה את לא טובה. לא להגיד לגאולה את לא טובה. את לא מתאימה למה שלמדתי. זה לא עובד ככה. זה הכל הפוך. צריך ללמד זכות על גאולת ישראל. זה לא חובה. כדי ברוך הוא לא אוהב שמלמדים חובה לעם ישראל. ישעיה הנביא, כן, כשהוא אומר שהוא בתוך עם של חטאים, של חוטאים, כן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לא, תפסיק ככה. הוא אומר שהעם ישראל הוא עיוור. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עיוור. הוא קורא למלאך ומעבר אותו. אתה מדבר על עם ישראל? אתה חושב שזה ילדים קטנים? אתה מדבר על חברים שלך? צריך להיזהר מאוד איך מדברים על עם ישראל. יש יחס מיוחד לעם ישראל. זה אישון עינו של הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם. אז אנחנו מחויבים לראות את האופטימיות ואת הדרך הנכונה של הדור הזה. אז הכל טוב. הכל טוב. רק בשלבים של גילוי, לאט לאט. אבל הכל טוב, אנחנו בגאולה, אנחנו בתהליך של גאולה, אנחנו מתקדמים, המצב שלנו הרבה יותר טוב מלפני 60 שנה, ואנחנו אולי מרימים את המנורה, אבל במנורה של בניין. בחזרה מרומא לירושלים, אם ניקח את הדוגמה של מקודם. אז אל תסתכל על המצב הזה ותגיד לי כן יותר גרוע היום מלפני 60 שנה בשואה. יש אנשים שומרים את זה. וזה בכוח סגולת המצוות שהכין הרצון העליון לצורך זה. כלומר, המצוות, מה הן עושות? פה לשון מצוות ונשם צלת. אחדות, חיבור, בצוותא. כלומר, אנחנו עובדים כולם ביחד. הנשמה והגוף עובדים ביחד ומתקנים את כל המציאות. וכשתדקדק תמצא לפי זה, כי כל העניין הנמצא הוא רק לבוא אל הנשמה והגוף, ששם נמצא החזרת הרע לטוב ממש. כלומר, בחיבור של שניהם, אתה תביא את הרע לטוב. לא בניתוק, אלא בחיבור. תוכנית ההתחברות. והאדם הגשמי הוא סוף כל המציאות. דהיינו סוף כל זה העניין. ירדת מהעולם הראשון, עד שהגעת לאן? כאדם, פה בעולם הזה. אם אתה בעולם הזה, אם הכוח שלך כאדם עושה את מה שהיה באדם קדמון, בעולם הרוחני הזה שנקרא אדם קדמון, אתה מסווה את הצורה של האדם שלך הגשמי לצורה הזאת, העליונה של האדם הקדמון, זה חזרה לגן עדן. ואדם קדמון ראש כל המציאות. כלומר, אדם קדמון ראש המציאות, אדם הגופני, הגשמי, סוף המציאות. בהתחלה ובסוף אנחנו מדברים רק על אדם. תשימו לב, ההתחלה זה אדם והסוף זה אדם. כשהסוף וההתחלה יהיו דומים, כלומר, כשהסוף יהיה דומה למציאות הרצונית האלוקית, אז נגמר הסיפור. אז בנינו את המנגנון כמו שצריך. אז אדם הקדמון הוא ראש כל המציאות, ראש כל זה העניין. כי שם נעשו כל השיעורים הצריכים להיות שורש לעניין זה. כלומר, הוא כבר עושים לנו כל השיעורים. כל המידות. עשה לנו כל העבודה, נתן לנו כבר מודל, ואתה פשוט צריך להסתוות למודל הזה. אז תלמד מה יש במודל, תלמד אדם קדמון, תלמד הצילות, ותבין מה זה עולם התיקון. ותנסה בעולם שלך פה, מהבוקר עד הערב, להסתוות למדרגה הזו. שיהיו באחרונה באדם בפועל ממש. וכל האורות היוצאים מעט, מאדם קדמון, הולכים כולם בהדרגה זה אחר זה, תמיד בסוד נשמה וגוף. תמיד בכל דבר יש נשמה וגוף.
וזה מתקלקל ויורד, יורד, יורד, ומתגשם יותר, אבל תמיד בסוד נשמה בגוף. עד שיוצאים אלה השניים למטה במקומם. כלומר, בעולם הזה, יש לי נשמה בגוף, ובכל חלק אני יכול להפריד, או להבדיל ליותר דיוק, נשמה מגוף, אבל תיזהר תמיד לא להפריד ביניהם. אלא לחבר אותם, כדי שתהיה מציאות אחת שלמה, שהיא מזכירה לך, כן, מחזירה אותך למציאות של אדם קדמה. עיגולים. זה בסדר מעגלי, כן? כתוב שסוף היושר להתעגל. זה נכון מה שאת אומרת. כלומר, יש דבר כזה שהיושר הופך להיות עיגול. בסוף. בסוף התהליך היושר הופך להיות עיגול. פעם אמרתי את זה באיזה סיור, פיתחנו איזה סיור, והייתה שם איזה פרופסורית של מתמטיקה. והיא אמרה לי, זה מדהים, כי לקחנו איזה מקור, לא זוכר איזה זה היה, זה מדהים מה שהם אומרים, כי במתמטיקה המודרנית, בפיזיקה אנחנו יודעים שאין יושר, כל יושר הופך להיות עיגול בסוף. ובאמת, עתיד היושר כן התעגל. זאת אומרת, אנחנו חוזרים למציאות שהנפש זה הדבר הכי נמוך, הוא בעצם כן, העטרה, כמו שאמרנו קודם. זה התכלית, שהנפש תגלם שמה. היה אור הלבנה כאור החמה.
אני
כותב
פה,
למטה
במקומה,
אני
לא כותב למטה.
נכון, נכון. כי זה המקום שלהם האמיתי. ולכן בקבלה, אפילו שיש עליות, חייבים לחזור בתשובה מהעליות. כן. יעשה תשובה וישוב. כך אומר הרמב״ם. פעמיים תשובה. פעם אחת כשאתה עולה, ופעם שנייה אתה צריך לחזור למציא שלך פה. זה גם תשובה. תשובה על התשובה. כי אם אתה עולה ונשאר למעלה, אתה לא בתשובה. אתה בחצי מהתשובה, אפשר יותר מתחיל לעשות בלגן. תיזהר לא להישאר שם למעלה, יש הרבה נזירים כאלה בכל מיני ארצות. אתה צריך לחזור לחומר. אז זה טוב להיות רוחני, חשוב, אבל במקומם, למטה. כלומר, כשהבאת את כל הרוחניות שלמדת, שניחנת, אל המציאות הגשמית. כלומר, כשאתה מתחתן, אדוני, אל תהיה לי נזיר שעוזב את העולם ולא מתחתן. ולא מטפל בחיים, בטח שזה פחות בלגן, לך ילדים, אין לך זה, שער גידול בנים. אתה לא יודע מה זה. אז צריך להיזהר מהדבר הזה. יש בכל דבר בניין אחד גדול. ודווקא במקומה, כמו שבאמת צריך להדגיש. אדם קדמון, שם וכינוייו, יש שאלות עד עכשיו? מישהו רוצה להמשיך לקרוא? חנן, אתה רוצה לקרוא? לא? לא, או שזה, נרדמתם או שזה בסדר?
לא,
בסדר? טוב. שם וכינוייו. למה קוראים לו אדם קדמון? למה קוראים לשם הזה אדם קדמון? מה זה? בהתפשט הקו תוך הרשימו. כלומר, עכשיו הקו זה כמו נשמה שחודרת בתוך הגוף. כן? כמו... טוב, אני לא רוצה עכשיו להתחיל את הדוגמאות, אבל נתקדם. בהתפשט הקף תור הארסים הוא, היה עושה שם סדרים. מי עושה סדר? הנשמה, הקף. כלומר, כמה שהיא מתקדמת יותר, כן, אותה נשמה, אותו קף מתקדם, ואיפה שהוא דורך, יש סדר. למה זה דומה? אתם זוכרים קצת? במדבר. הענן, איפה שהוא מתקרב, הוא מתקדם בתוך המדבר העיגולי הזה, אז הוא מייצר את כל השטח, עושה סדר. המזיקים עוזבים את השטח, כל מה שיכול להיות סכנה, מוקש, כן, הופך להיות שטוח. כלומר, ככל שהאור מתקדם, כן, זה מין... זה מין או אנרגיה גדולה מאוד כזאת שנכנסת לתוך המציאות של העולם שלנו, ואיפה שהיא נוגעת, הכל מתייסר. כן, זה כמו מורה שנכנס לכיתה. לפני שהוא נכנס, יש הכל, פפיונים, כן, זורקים, ניירות, מטוסים, כן. וככל שהוא מתקדם, כל התלמידים חוזרים כל אחד למקום שלו, כן, עד שהוא הגיע לשולחן שלו, כן, ככה אמור להיות, אז כולם כבר בסדר, אם המורה הוא קו. אז התלמידים שהם כל העיגולים, הם מקבלים את היושר הזה. אז הרסימו נכנס, כלומר, מה יש ברסימו? זאת אומרת, הקו נכנס, סליחה, לתוך הרסימו, מה יש בתוך הרסימו? אי סדר. למה יש אי סדר ברסימו? עוד פעם, אני חוזר על אותו מושג, תשימו לב. מה חסר שם? סדר. כלומר, אין בלבול, יש אי סדר. אין חושך, יש חיסרון של אור. אז מה צריך? באי סדר, סדר. זהו. כלומר, מה יש בתור ובבור? הכל. הכל. רק מה חסר? סדר. יפה מאוד. עיגול זה כמו יושר לא מסודר. וכשהיושר נכנס לתוך העיגול, אז הוא מראה לעיגול, כן, איפה הסדר הנכון, זהו. ואז העיגול אומר, הבנתי, אני חוזר, הבנתי. פשוט
מאוד.
יפה מאוד, יפה מאוד. יש לו סדר אחר, כן, אבל הוא צריך להיות נשלט על ידי הנשמה. כי מה שאתה אומר לי, זה מזכיר לי שאחד אומרים לנו, תגיד משהו, אז הוא אומר, לא, לא. אז אפשר לחשוב שהוא חכם גדול, או טיפש גדול. יש אדם שלא מדבר כי אין לו מה לומר, כי הוא פשוט מסכן, אין לו כלום. ויש אדם שלא מדבר כי יש לו יותר מדי. כל עוד והעיגול הוא בלי הקו שנכנס בפנים, כן? אז אתה יכול להגיד, טוב, הוא לא יודע, כן, יש לו את האי סדר הזה, אבל אצלו זה לא שיטה, זה פשוט כי אין לו. אבל כשאתה יודע כבר, ואז אתה מבין את האי סדר, שגם הוא סדר, זה משהו אחר. כלומר, כשהחכם יודע שאפילו העולם הזה כולו מסודר, זה משהו אחר. אבל כשאדם לא יודע והוא טיפש והוא אומר לך שיש סדר, זה בגלל שזה מתאים לו. האי סדר הזה. אבל איפה היא נכנסת? בתוך דבר מוגבל. כלומר, גם היא לא עושה את העבודה הזאת מחוץ לתחום. בסדר? אז יש לה הגבלה של התחום עצמו. כלומר, הרשימו חשוב מאוד. כי יש הגבולות. וזה עוד פעם שאת מכניסה פה, וזה חשוב מאוד להזכיר את זה, שהכל נעשה בתוך מידות. אי אפשר לעשות סדר בדבר שהוא מחוץ לתחום. אם אין לי הגדרה מסוימת, אם אין לי התחלה וסוף של סיעור דברים, אז אני לא יכול לעשות סדרים. אני לא יכול לבוא בסאונד אחר. הפרויקט צריך להיות מסודר ומוגבל. צריך לדעת לאיפה אני מתקדם, את מה אני מתקן. אם הוא לא מוגבל מצד אחד, אתה לא תתקן. אתה אומר, לא, אני רחב מאוד, אני לא יודע, אני יורה לכל הכיוונים ויפגע במשהו. זה לא עובד ככה. יש לי מטרה, ויש לי עבודה, אני צריך לקחת פרויקט, והפרויקט הזה יש לו צמצום, מטבע הדברים, הוא חייב להיות מצומצם. בגלל שהוא מצומצם אני יכול להבין אותו, הנה פה צמצמתי את כל הנוזל הזה לתוך הכוס.
אבל
זה
כמו
שאתה
יכול לגמר.
מה?
אבל
אין פרויקט בכלל. זה בכלל לא פרויקט. לכן גם הצמצום, כן, כשמו כן, הוא מצומצם. יש עבודה, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. יש 6,000 שנה, והאלף השביעי, וכו' וכו'. יש דמיין. אז קו שמתפשט בתוך הרשימו היה עושה שם סדרים גדולים ורבים, סדרים גדולים, כן? סדרים גדולים וזה לא סתם, כן? תיקונים גדולים. איפה היה תיקונים גדולים? איפה עשו תיקון גדול? לא מזמן. למדנו על מקום שהיה בו תיקון גדול, עשו שם תיקון גדול. בעזרה, בבית המפגש. זוכים שעשו תיקון גדול? בשמחת בית השואבה. הוא אומר את המשנה, ועשו שם תיקון גדול. איזה תיקון עשו שם? שמו את הנשים למעלה ואת הגברים למטה. לא צריך. בהתחלה הנשים והגברים היו שם בירוביה. כן. והיו שם, כן, במקום להתעסק בתפילה, התחילו להתעסק בדברים אחרים. כן, אז עשו שם תיקון גדול. בהתחלה שמו את הנשים פה, אחר כך שמו אותם שם, אחרי זה העלו אותם למעלה, אז עכשיו זה כמו דומה לבית כנסת שלנו. ככה זה. הסדר של בית כנסת דומה לסדר שהעלו את הנדש בסופו של דבר. זה נקרא תיקון גדול. כן, צריך להבין למה זה תיקון גדול. עטרות, אתם רואים? עטרה לראשנו. הגברים למטה, והנשים כמו עטרה על הראש. כן, הן יושבות על הראש בצורה אחרת. רוחנית יותר. אבל זה הסדר הנכון. כן, כמו כתר. זה נקרא תיקון גדול. אז הוא עושה סדרים גדולים ורבים. ככל הסדרים הרבים והגדולים מצריכים להנהגה. כדי להנהיג צריך סדר, כדי לנהוג צריך סדר. כן, מסתברורים. כי כולם הוצריכו להשתרש שם. כי כל אחד בסוד אילן בפני עצמו. והנה, סדרים אלה כולם הוא סוד, הם סוד הכינויים שהקדימו להתגלות, בסוד הרשימו. כלומר, הכינויים קודמים לגילוי. איפה אנחנו רואים כינויים שקודמים לגילוי? אז מה זה כינוי? השמות של הקדוש ברוך הוא שאנחנו מדברים עליהם עכשיו הם הוא או כינוייו? מה? כינוייו, נכון? אבל אנחנו מקווים שבכינויים האלה אנחנו מגלים כן את מציאותו. כלומר, בהתעסקות בכינויים, זה בשלב הראשון, אתה בסוף מגלה את המהות. זאת אומרת, זה ההתגלות. אז הרשימו הוא חשוב, כי הרשימו זה סוד הכינוי. זה מה שקודם, זה הכלי שקודם. וכיוון שעשה הקו כל הסדרים האלה, כלומר, הקו נכנס, ותוך כדי שהוא נכנס, הוא מתעגל ומתעגל ומתעגל. כלומר, אתם זוכרים שכשהקו נכנס, הוא ממלא את האור בכל העיגולים. אני לא זוכר אם כולם זוכרים את הציור, כן? אבל כשהיה צמצום, אז יש העלם של אור. תדמיינו לכם כדור רגל, כן? בלון, שהוא ריק מאור. אבל נשאר בו, כאילו מקומות ריקים, מגירות ריקות, בחושך. כשהאור נכנס, כשהקו נכנס לתוך הבלון הזה, לתוך הצמצום, לתוך חלל הצמצום, אז כמה שהוא נכנס, הוא ממלא, הוא מסדר אור וממלא את כל המגירות האלה באור. בסדר? וכל המגירות האלה מתמלאות באור, במקומות שכבר היו מוכנים, אבל שהיו ריקים מאור. ואז הקו בעצם ממלא את הכל, ממלא את הרק הזה, ממלא את החיסרון הזה. כמו גבר ואישה, כמו שמיים וארץ, כמו נשמה וגוף, כמו נותן ומקבל, כמו הרבה 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 דברים, כמונים כאלה, שאפשר להבין שבעצם זה הסדר. כלומר, הסדר הוא שהגבר צריך לתת סדר לאישה. החיבור ביניהם הוא סדר של מילוי המקום שכבר מוכן באור. המקום כבר מוכן, רק הוא לא מאיר בינתיים. ברגע שהוא מתחיל להאיר, אז הוא מתחיל לפעול את הפעולה שלו האמיתית. חדרים בדעת חדרים מלאו. יש חדרים ריקים שמוכנים לקבל אור. והאור הזה צריך להיכנס לתוך החדרים, וזה דעת, זה חיבור. אז הוציא אין סוף ברוך הוא סדר אחד שנתן לו שליטה על כולם. יש סדר אחד ששולט על הכל. ושם שאר כל האילנות להיות רק כינויים ולבושים לסדר הזה. והנה הסדר הזה השולט הוא אדם קדמון. זה הסדר השולט. זו המדרגה הראשונה, הרעיונית, הרצונית, האלוקית, שנקראת אדם קדמון. ונקרא כך, כי הוא הסדר הראשון שגיבל האור הנאצל לעמוד בסוד 10 ספירות בבחינת סדר דמות אדם. כן, למה קוראים לו הסדר הראשון? כן, כי הוא קיבל בראשונה את האור, כן, שיעמוד בצורה שאנחנו קוראים לה 10 ספירות. כלומר, דמות אדם. 10 ספירות זה דמות אדם. אתה רוצה להיות אדם? אתה צריך לחזור גם אתה למדרגה הזאת של 10 ספירות. יש לנו כוונה פשוטה. כן, לפני שאנחנו מתחילים את העמידה, מה אנחנו עושים? אנחנו משווים את עצמנו ל-10 ספירות. כך אומר רבי משפט. כן, מביא את זה מהזוהר הקדוש, מכל מיני כתבים פנימיים, שאדם צריך לעשות את עצמו מרכבה לעולם האצילות. כלומר, הוא מסתכל בסידור שלו, והוא רואה שם כל מיני שמות, והוא רואה כל מיני ספירות. והוא רואה שם כתוב למשל גולגולת. אז הוא צריך לכוון שהגולגולת שלו עכשיו זה השם הזה שהוא רואה. אחרי זה יש אוזן ימין, אוזן שמאל, עין ימין, עין שמאל. הוא ממש גוף, את גופו בתוך הסידור. והוא צריך להכניס את כל המנגנות שהוא רואה על הדף, בתוך המציאות ולדמיון שהוא המרכבה לכל זה. ככה הוא נכנס לעולם האצילות ומפעיל את העמידה. זה מנגנון אחר, אתה הופך להיות חי. זה לא שאתה חיצוני לדבר הזה, כן? ואז יש לך הכל. את החותם, יש פה סידור. אני רואה את זה. אתה לבן בבקשה? נחילה, תודה. זהו, חי. מה? אני רואה שאתה מתאמץ בו. הנה. אתם רואים? המנגנון שאני אומר לכם הוא פה. כן? יחזן. לעשות עצמו מרכבה וכיסא לאדם באצילות וקדושה. כלומר, אתה הופך להיות מרכבה. כלומר, כל הספירות האלה רוכבות עליך. יושבות עליך. אתה כמו כיסא, ויש דמות עליונה, רוחנית, שיושבת עליך. אתה הכיסא. אז יש לך פה גולגולת, כפר, ואז יש לך שם הוויה בניקוד כמה. ואז אתה מכוון שהגולגולת שלך הופכת להיות הוויה בניקוד כמת. פה יש לך מוח ימין בניקוד בטח, הוויה. אז אתה מכוון שהמוח הימני שלך הוא גם כן הוויה בניקוד פתח. והמוח השמאלי שלך הוויה בניקוד פרה. ואחרי זה יש לך דעת עליון. כן, זה פה זה כל הפלטות. וידאו. כן? אחרי זה יש לך אוזן ימין. אני אומר את זה במילתא דבדיחותא, כי זה השמות שהמילואים בפנים. בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים. יש לך אוזן ימין, לתקבצקה, אוזן שמאל, דעת תחתון, חותם, עין ימין באצילות, עין שמאל באצילות. אחרי זה אתה יורד לתוך הגוף, כן? כל זה הפה, עם כל מה שיש לנו פה. זרוע ימין, כבר אנחנו בגוף, זרוע שמאל, גוף, שוק ימין, שוק שמאל, ברית, ומלכות, כן, מרכבה בחיצוניות. כלומר, כל המדרגות האלה, זה אני עכשיו, אני מתמלא מזה, וזה רוכב עליי, ואני עכשיו הופך להיות אדם באצילות. כאילו אני עכשיו הפכתי להיות כיסא לזה, ואני נכנס עכשיו לעולם האצילות. השם שפתי תשכח, כאילו תהילתך. מה זה גורם כשאני עושה דבר כזה? אני פשוט מכוון. מכוון שכאילו יש את כל מה שעכשיו אמרתי, כן, כל, אני הופך להיות כולי הרעיות. אני מלביש, אני מלביא את שם הוויה בתוך גופי עם כל הנקודים שלו. ואם הייתי צריך לצייר את עצמי, הייתי מצייר פה הוויה ועוד הוויה ועוד הוויה ועוד הוויה ועוד הוויה ועוד הוויה ועוד הוויה, כל כולי הוויות בנקודים שונים. אפשר לצייר גוף, פה זה ציור של גוף, כן? אני ציירתי גוף פה, זה נקרא דמות אדם, תדעו לכם. זה דמות אדם האמיתי, כך האדם בנוי. אתם רואים קו ימין, קו שמאל וקו אמצע. כלומר, אם אני רוצה לבקש ממקובל לצייר לי אדם, הוא לא יצייר לי אדם כמו שצייר מצייר אדם, הוא יצייר את זה. זוהי הדמות האמיתית של האדם. לזה אנחנו צריכים להגיע. זה גילויים שונים, גילויים שונים. כל מדרגה במיקוד הוא נותן כיוון, כן. אם אני הולך ל-E או ל-A או ל-E, אני אשנה הכל. בגלל שזה נותן כיוון. כמו שאני אומר, הלכתי, או הלך, או הלך, זה משנה את כל הכיוון של המילים, נכון? אז אותו דבר פה, זה משנה את הכניסות של האור, את החדירות של האור לתוך המציאות שלנו. נותן כיוונים, יש טעמים, יש ניקוד, יש תגים, יש אותיות, כל זה בניין אחד גדול שמביא אותנו לסדרים. וכיוון שעשה הקו כל הסדרים האלה, אז הוציא אין סוף ברוך הוא סדר אחד שנתן לו שליטה על כולם ושם שאר כל העיינות להיות רק כינויים ולבושים לסדר הזה. והנה הסדר הזה השולט הוא אדם קדמון, ונקרא כן כי הוא הסדר הראשון שקיבל האור הנאצל לעמוד בסוד 10 ספירות בבחינת סדר דמות אדם. הנה 10 ספירות בסדר דמות אדם, זה. והוא הסדר של 4 אותיות הוויה ברוך הוא, תמיד זה 4 אותיות, י' כו' כ', הכולל כל העולמות מראש ועד פס. בדיוק מה שהראיתי לכם פה עכשיו. וסביבו עומדים כמו לבוש אליו, מסביב, כן, כמה מיני עולמות שזכרנו. כלומר, כל העולמות מסביב. לבושים, 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 לבושים. כלומר, הפנימיות של כל העולמות זה מה? מה זה? הוויה. מתקבקה בכל מיני ניקודים. והם אינם פועלים כלל, מי? הלבושים מסביב, הם לא פועלים, כי הלבוש לא פועל, מי פועל? הנשמה הפנימית. כמו מלבוש, שעל גבי הגוף, שאינו פועל כלום. אבל מי שלא יודע לראות, מה הוא אומר? תראה, החולצה שלו זזה. זה מתחיל, נכון? אבל אנחנו עושים אותו דבר קצת יותר בצורה שונה, כן? כלומר, אדם שלא מבין מה זה נשמה, הוא יגיד, תראה, הוא זז, הגוף שלו, מה ההבדל בין העור שלי לבין החולצה? זה אותו דבר. אלא הגוף פועל מלובש בלבושיו. אז בעצם מי פועל פה? כל העולם הזה יש רק מה שהיא לך. הקדוש ברוך הוא. הכל לבושים, רק לשם הוויה. זה מבהיל. כן, הכל לבושים. אין עוד מלבדו. כך האילן הזה פועל מלובש בלבושים אלה שמסביב לו. כל העולמות זה רק לבושים לקדוש ברוך הוא. אם אני מבין דבר כזה, מה אני צריך לפתח? אני צריך להיות כמו החולצה של הקדוש ברוך הוא, נכון? כלומר, אם הקדוש ברוך הוא זז ככה, אז אני זז. אני הופך להיות בעצם עושה דברו. השם צליחה על יד ימיניך. לא ראינו מציאות כזאת שאני עושה ככה, ואחות אומרת לא, אני נמצאת למטה. היא בשלה לתנועה הפנימית שלי. אם הייתי בשל לתנועתו הפנימית של הבורא, אז הייתי עושה כל רגע את מה שהוא עושה. כלומר, אני פועל את פעולתו. מכוח זה שאני נפעל. זה כוח עצום. כוח עצום. אבל כשאני רוצה להיות מציאות בפני עצמו, כן? אני לא רוצה, אני לא נכנס לזה, אל תבלבלו לי את זה, אני... חז ושלום. זה כאילו מורד במנגנון הפנימי הזה. וזה שובר. כן, אם במנוע משהו לא רוצה להסתובב עם כל השאר, אז הוא אף, נגמר, הכל נגמר. והנה העניין שהוא שם סדר זה של שם הוויה ברוך הוא לשלוט על כל האחרים, הוא לפי ששאר כל הסדרים והאילנות, הם כולם מנהגות לפי הרשתים הנשאר. אך בסוד קשר כל הדברים האלה לבוא לאיכות, הוא אילן שם הוויה ברוך. כלומר, האחדות של הכל, מי שמבין את הכל זה דבר אחד, זה רק בכוח הבנת ההוויה, הנשמה הפנימית של כל הדברים. כמו גוף אדם. גוף אדם, אם האדם לא מבין שמה שמקשר בין כל האיברים שלי עכשיו כרגע, זה בגלל שהנשמה זורמת בכולם, והיא רק הדבר שמחבר את כולם. לכן האוזן שלי עכשיו מקושרת לאצבע הקטנה של הרגל. למה? כי יש הנשמה מקשרת ביניהם. זהו. כלומר, ההוויה, כן, ההוויה זה לא שם של הקדוש ברוך הוא. זה חיים, הוויה. זה כל המציאות האמיתית. זה ההוויה. אז זה מתגלה בארבע אותיות, כן? כי גם שם יש חוכמה גדולה. איך בארבע אותיות האלה כל הכוח הזה מתלבט. זה שיעור בפני עצמו. כמה שיעורים. אבל זה סוד ההוויה. ודמות אדם זה כשאתה מבין שכל כולך הוויות, 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 הוויות. ושכל העולם הזה הוא בנוי בדמות אדם. כי הרי כל העולם הזה קיים בשביל מי. חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. מה זה בשבילי? לא רק עבורי, אלא בשביל שלי. אז כל העולם מה זה? זה אדם. ולכן העולם נקרא אדם גדול. או האדם נקרא עולם קטן. לא חשוב. אותו דבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא רק מציאות אחת והיא אדם. זהו. כל מה שמסביב זה רק לבושים לכוח הנזה נקרא אדם. כלומר, זאת הוויה שמהווה את כל המציאות, מחיה את הכל, ואתה מחיה את כולם. וזה מה שעילת על כל העילות מגלה ייחוד שלו. אתה מבין את זה, אתה מבין שיש בעצם מנהגה אחת, רק מנהיג אחד לכל הדברים הקטנים האלה. ואין לך שום דבר שיוצא מההנהגה הזאת. לא כשאתה נמצא במכונית שלך, ולא כשאתה נמצא במיטה שלך, ולא כשאתה אוכל, ולא כשאתה שותה, אין שום דבר יוצא מזה. כלומר, אתה מגיע לאמונה שלמה, שמה? שכל רגע בחיים מונהג על ידי ההוויה הזאת. שום דבר לא יוצא ולא נעלם, אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. שום דבר. אתה יכול להיות איפה שאתה רוצה, תמיד ההנהגה האלוהית איתך. כי היא מהווה את כל העולם הזה. אין לה לברוח. היא מסתר איש במסתרים ואני לא הראינו. מה אתה משחק? לאן אתה בורח? כל רגע ורגע יש השגחה פרטית, כי כל זה הוויה אחת. הוא מקשר כל ההנהגות בדרך אחד בסוד החזרת הרע לטוב. אתם מבינים עכשיו מה זה החזרת הרע לטוב? זה לא שיבוא זמן בעזרת השם שלה שכל הרע יהפוך לטוב. לא. זה שכל רגע אני מבין שיש לי אפשרות לראות את הכל בעיניים האלה, ואז הכל הופך להיות אצלי טוב. ולכן אומרים שהמשיח זה החוץ שיש לו. מי נכנס לישיבה של מלך המשיח? הזכרנו את זה כמה פעמים. מי שרואה את המציאות באופן כזה. כשאתה מראה לו דבר, הוא אומר לך, אבל זה טוב. יש לי חבר, כן, שלום רב. שמעתם עליו אולי. כל פעם שאני אומר, נו, מה שלומך שלום? הוא אומר לה, הולך וטוב. תמיד הולך וטוב, זו התשובה שלו. זאת אומרת, זה הולך רק לכיוון של טוב. תמיד. וההורים שלו נספו בשואה והכל. הולך בטוח. זאת אומרת שאתה מבין שהמציאות היא מציאות שהולכת ונבנית. אבל זה לוקח, זה שלבים, זה כמעט כמעט, זה לפי המדרגה של הגוף. כלומר, הסדר הזה הוא לא בא וסובר הכל ואומר, לא אכפת לי, אני עובר, כן? מי שלא נכנס לסדר הזה, זהו, אני עובר את הכל. לא. יש דאגה באור הזה של הקו שנכנס לתוך הרצים. הוא לא סתם נכנס כמו איזה בולדוזר, ככה ועושה סדר, הוא מרסק את הכל. לא. הוא נכנס ודואג שכל האלמנטים הקטנים, עד הקטנים, הפרטים הקטנים, כולם יקבלו את האור הזה. כמו הנשמה היא זורמת עד לנימים הקטנים, לברידים הכי קטנים של הגוף. ומפעילה כל סנטימטר, מילימטר, על פית המילימטר מהגוף שלו. יש דאגה, יש פה עדינות של האור הזה. כמו הרב שנכנס ומתלבש במציאות השכלית של התלמיד. יש עדינות, זה לא שהוא בא ומרביץ את הסיור שלו, כן? מרביץ תורה. כן? אפשר גם להעביר את זה באופן שהתלמיד יוכל לקבל את זה כזרם עדין, כמו שמן שזורם בשקט. זה ממש נכנס לכל המקומות, כן, ממלא את כל החדרים, בעדינות, בדאגה למקבל, כלומר בדאגה אמיתית לתת. כי רק מי שדואג באמת לתת, הוא דואג למי שיקבל. אם אתה נותן, יש לך רק דאגה אחת לתת. גם זה צורה שמתינסי לא נכונה. כשאתה דואג רק לתת, אתה דואג לעצמך עוד פעם. זה מנגנון שמבלבל. אבל כשאתה דואג לתת ברצון באמת לשני יקבל, פה אתה נותן באמת. אתה כבר לא נותן בשביל עצמך לומר, נתתי. נכון. כן? נכון. ברחם, התינוק מתפתח. כלומר, יש שם נתינה אמיתית. שם יש קיבלת. שם קיבלת את הזר. אז אפשר לבנות תינוק. זה מתרקם. אבל אם לא, אז הוא נתן, בסדר, הוא נתן, אז מה, מי קיבל? הוא בא זרק את ההרצאה של האוניברסיטה, כולם נשמעים שם, המורה לא אכפת לו משום דבר. כל אחד מדבר עם החדר שלו, זה בפלאפון, זה וזה, והוא נותן את השיעור שלו, גם מעריך את הערכת. לא אכפת לו מכלום, שום דבר. בא, נותן, סוגר, הולך. אותו דבר, היית מדבר באינטרנט, בטלוויזיה, זה אותו דבר. כן, מי שמדבר בטלוויזיה, הוא לא יודע מי מקבל, מי לא מקבל, הוא רק מדבר, יש מסך. וזהו. אנשים לא מבינים את הפנימיות של הדברים. אנחנו מתבלבלים בין הפנימיות ובין המסך. כן, אתמול היו שלושה גנבים שהם צריכים להזכיר לנו קצת את החיים שלנו. סיפור אמיתי פה בארץ. שלושה גנבים נכנסו לאיזו חנות, גנבו. הפסיקו, גמרו לגנוב, פתאום ראו שיש מצלמה. מה עשו? לקחו את המסך של המחשב. אמרו, הנה, עכשיו חלילה אותנו. הם שמים את המחשב. זה החיים שלנו. לקחו רק את המסך, ניסו את כל הבלוק. מסכנים, לא מבינים איך זה עובד, כן? אומרים לתמונות שלנו בתוך המסך. בוא ניקח את המסך. זה החיצוני, זה הלבושים. זה מצחיק אותנו, אנחנו עושים את החווה חיים שלנו, כן? הלכו לבית, הגיעו את המחשב שלהם, ראו את התמונות שלהם. עם אותו מסך, אמרו לא הבנו כלום. מה קורה פה? אדוני, זה מסך, זה רק מסך. איפה הפנימיות? זה החזרת הרע לטוב. כלומר, כל הפרטים מצטרפים, כתבתי לכם את זה שמה, לכלל אחד. כשאתה רואה שכל הפרטים הם כלל אחד, אתה לא רואה אותם סתם, כן, ממותקים, זה תלוש מזה, זה לא, זה הכל בלוק אחד גדול מאוד, כשאתה מבין כאן מציאות היא אחדותית כזאת, אדוני, אתה כבר במדרגה אחרת. זה לימוד, זה לוקח שנים, כן? אפשר להגיד את זה, עכשיו אמרנו את זה, ולכאורה זהו, זה כבר קניין, לא. כדי שזה יהיה קניין, זה לוקח זמן. אז אני מפנים וחי את זה. אני יכול לחזור על השיעור הזה עוד פעם עכשיו, מההתחלה, כאילו לא עשינו כלום, ועוד פעם להבין את הדברים באופן אחר, ולהגיד מילים אחרות, ואותו שיעור, ואותה, אותיות ואותו טקסט, ולא שיעור אחר. למה? בגלל זה. זה שכל פעם אני מבין בצורה יותר פנימית, ויותר ויותר ויותר, ובסוף, כן, אחרי 5 שנים אני חוזר על אותו דבר, ושום דבר לא השתנה מבחינה חיצונית, והכל השתנה מבחינה פנימית. כן, כמה פעמים אתה קורא בראשית דבר חנן? לא נימד, עוד פעם פרשת נוח, נגמר כבר, אנחנו יודעים שיש מבול, שואת הקיבה, חלק. אבל כל יום מחדש אתה רואה את החידושים שיש בתוך המציאות הזאת, כי זה הכל פנימיות. אל תתפס בחלק החיצוני של הטקסט. תיכנס פנימה, אתה תראה מה אתה תגלה שם, זה אין סוף. אין סוף. אדם קדמון, כמדגון עם גדות עליותיהם וירידותיהם של העולמות. מדרגת העולמות נקראת תמיד מן המקום שהם נתלים בו, נתלים בו. כלומר, הכל תליל במי? באדם קדמון הזה. הוא העולם הראשון, ורק כל מה שירבה אחר כך זה כמו זרועות מתפשטים ענפים מאותו אדם קדמון. ולכן, בתחילה, בהיות הספירות במדרגת הצילות, היו תלויים ועומדים מטיבורו של אדם קדמון ולמטה. עכשיו אנחנו כבר מתחילים להיכנס לפרטים, כן, שצריך להמחיש אותם, אמנם באופן רוחני, אבל חשוב. כלומר, אם אני לוקח עכשיו את אדם קדמון, ואני מצייר אותו כדמות אדם, אז יש לו ראש, ויש לו גוף, ויש לו רגליים. ומה שמפריד בין החלק העליון שלו לבין החלק התחתון שלו, זה הנקודה הזאת של הטבור. אז ברוך השם הקדוש ברוך הוא נתנו קצת דוגמה. עושה אותנו בדיוק אותו דבר. איזה פלא, מפוק יצא ככה. זה לא בפוסטר, זה הכל יצא ככה, כי אנחנו בנויים לפי המנגנון הזה. זאת אומרת, אם יש לי פה איזה פופי כזה, ואני לא יודע מה זה עושה פה בגוף, שם איזה חור כזה, כמו בלון שניפחו אותו משם ואחרי זה עשו קשר, אני צריך לדעת שהמנגנון הזה, המדרגה הזאת, היא מקבילה בעולמות רוחניים לציר בין חלק עליון של מציאות לבין חלק תחתון של מציאות. ולכן בעולם הגשמי שלי, בגוף שלי, יש לי את הדבר הזה שאני מסתכל עליו ואני לא יודע מאיפה זה בא. אל תנתק, עוד פעם, כן, את עצמך מהמציאות הרוחנית הזאת שממנה אתה בא. כלומר, גם האדם קדמון, אז אתה רוצה לדעת מה קורה פה, למה יש לך את זה פה? איך תראה מה היה זה שם? מה הפעולה שלו שם? תבין מה זה הטבור. כשתבין מה זה הטבור, אתה תבין מה זה פה. שתבין מה זה אצבע של אדם הראשון, של אדם קדמון, לא של אדם הראשון, תבין מה זה אצבע של אדם הראשון. שתבין מה זה עין של אדם קדמון, תבין מה זה עין אצל האדם הגשמי. וכו' 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 וכו'. כמובן שבאדם הקדמון הזה, בעולם הזה, הכל רוחני. אבל זה הסורת למציאות הגשמית שלך. כלומר, אם בעולם הזה היד שלנו דומה למה שהיא דומה כאן, זה בגלל שבעולמות הרוחניים יש יד שהיא לא יד גשמית, אין לה כאילו ציור של יד, אבל יש לה את אותו מנגנון שכשהוא הופך להיות גשמי, הוא תופס את הצורה הזו. יסוד זה ענק, ענק. איך מתרגמים מחשבה שהיא אבסטית לחלוטין למציאות ממשית. כלומר, אם היינו עכשיו בעולם אחר, והיינו מדמיינים רק בעולמות הרוחניים, הייתם יכולים להגיע יום אחד לצורת אוזן כזאת? איזה אומן נפלא תרגם את המציאות הרוחנית של המילה א' ז' נ' לדבר כזה. אבל אתם מבינים מה העומס של הדבר פה? והבלטות, והחור, ואיך הטוב בפנים, וכל המנגנון, איך זה עובד? ממה זה בא זה? משלוש אותיות, א' ז' נ'. שלפני זה, זה לפני אותיות, יש הרבה דברים יותר גבוהים מהאות אפילו. והקדוש ברוך הוא ידע לעשות דבר גשמי, חומרי, פיזי, עם מידות, מהכוח הרוחני הזה. נקרא חוכמה. אז זה נאמר, כולם בחוכמה עשית. עשייה בחוכמה. מה זה אדם חכם? לפי זה? אדם שעושה. אם אתה יודע לתרגם למשל את הסיור שלמדנו היום בלילה, מחר בבוקר, אתה חכם. זאת החוכמה. זה לא לקחת הסיור, לקפל את הנייר, תגיד טוב, עשינו את מספר 7, אנחנו עוברים למספר 8. אם אתה מתרגם את זה למציאות, אתה חי לפי זה, אתה תדבר לפי זה, ההתנהגות שלך תשתנה השבת. כן, כי צריכה להשתנות. אם לא יצאת מהשיעור הזה והשתנה משהו בחיים שלך, חבל על הזמן. כל שיעור משנה את האדם לחלוטין, עוד פעם, ומקדם אותו, מקדם אותו. כשאני אומר שמשנה אותו לחלוטין, זה בגלל שהוא כבר לא נמצא במקום של היתמון. הוא מתקדם אפילו מילימטר אחד, אבל זה עוד מקום אחר. כל המציאות היא כמו מקום חדש, ביחס למה שעכשיו אני מנסה לעצמי. פה אני... נכון? כלומר, הגילוי שונה, אבל המקור, אותו מקור. איך זה שהאוזן שלך לא דומה לאף? ואומנם שניהם עושים את פעולת הנשמה. אחד בצורת אוזן, כלומר, במנגנון שהכי מתאים לה, זאת אומרת לשמוע, והשנייה בלהריח. עולים טוב. מעניין. איך שני דברים שהם בכלל לא דומים, הם באותה קומה כמעט, כן? כשזה נגמר, זה מתאים? והם עושים את פעולת הנשמה האחת. ושניהם שמים מהפה, שגם הוא עוד אחד. אז הכל אצלנו שונה, וכל מילימטר בתוך האף הזה שונה אחד מהשני, נכון? עוד תא ועוד תא ועוד תא ועוד תא, וכל אחד עושה פעולתו שלו. כלומר, מה אני רוצה לומר בזה? יש כוח אחד שמתגלה בפרטים הרבה. נכון, שהביטוי שלכם אחר, שאת צריכה לגלות את מה שיש בתוך ויקי, לא מה שיש במור. ואם את הופכת להיות חקיינית למה שיש במור, אז אין מקום בעולם בשביל ויקי חזי שלום. כל אחד מאיתנו צריך להיות הוא, לא חיקוי של האחר. אני צריך לגלות את מה שאני. כלומר, האלוהות עוברת דרכי בצורה שהוא בנה אותי. עם כל החושים שהוא נתן לי, עם כל הכלים שהוא נתן לי, עם כל הכישרונות שיש לי. אני צריך להשתמש בזה. אם יש לי כישרון ציורי, אני צריך להעביר את הציור שלי בצורה שהכי מתאימה לי, בצורה ציורית, שאנשים יבינו את זה כאילו שעכשיו אני מצייר לפניהם תמונה. ואם יש לי כישרון אומנותי אחר או לא יודע מה, לא חשוב, מתמטי או מוזיקלי, אז תדבר בצדים. תדבר ב... לא יודע מה, כן, כל אחד בעבודה שלו, בכישרונות שלו. יש שיעור, דרך אגב, יש אחד מדבר רק עם מכונות, רק עם ממש, מנוע של מכונית. אחד נותן שיעורי תורה של פנימיות רק לפי המנוע. עשינו רשויות עוד מהבוכנות שם, אז אין מה, ממש ככה, כל היום הוא חוזר על אותו עניין. הוא כנראה, כן, הבין טוב טוב את המנגנון שם, איך זה עובד. הוא לכתוב ספר, המנוע של המכונית והמנוע של החיים. זה מה שהוא יהיה, אפשר לעבוד על זה. אני עם כל המוסך ניקים קוראים להם צורי, 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 מה שהוא יהיה, מה קוראים זה? זהו, רק מה? ושניהם באותו מקום, כמעט.
אחד
ברציות, אחד לא ברציות. אחד ברציות ואחד מחברים עולם נשמה ונפש. כן, אבל זה העניין. אז כל אחד מגלה, כל פרט מגלה בצורה אחרת את אותו אור. ולא יזלזל בפרטים האלה כי הם חשובים, צריך לעבור דווקא דרך הפרט הזה. כשם שפרטותיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כלומר, זה לא שהוא, זה משהו אחר. אותו דבר, רק במנגנון אחר.
זה נוח,
כתב כזה,
לתולדות
נוח, נוח מתחם. כן. כן.
הוא
מילא את ה... כן, מצא, כן, נוח מצא את עצמו בעצם. אלה תולדות נוח? נוח. אתה יכול להמשיך אחר כך. אם צדיק תמים היה בדורותיו, כן, כן, חן ויפי. אבל אם אתה קורא את הפסוק הראשון, אלה תולדות נוח, נוח. ונוח מצא את עצמו, מצא חן. אבל למה הפוך? כי מה שניתן לו זה ממעלה למטה, זה מה שהוא מחפש ומוצא זה ממטה למעלה. מהתוצאה, והוא מוצא את הסיבה. כן? אז אני צריך למצוא לאיור. כן? או לאוי. לאוי.
לביאי.
כן. לביאי. כן. ואני ככה אומר את זה בבדיחה, אבל זה חשוב. הרבי מקומרנה, הרצל אומר שאם אנחנו יודעים לטפל בשם שלנו, בשם שלנו, אנחנו מוצאים את כל המציאות של העולם בתוך השם שלנו, ובשם שלנו אנחנו יודעים בדיוק מה... מהי התכלית? לכן כשכותבים ספרים, כן, אתם רואים תמיד שהמחברים של הספר מחפשים בגמת קריאות, למה קראתי לספר הזה ככה, בגלל שהוא עולה בגמת קריאה ככה, וזה מתאים לשם שלי במילים כזה. כל מיני משחקים לזה. זה לא סתם, זה אמיתי. וזה חשוב מאוד, כי שם גנית כל האנרגיה של האדם בתוך השם שלו. כן, אם היינו יודעים לטפל בשמות, כן, לתת שם זה לא פשוט. כשאתה נותן שם, אתה מגדיר הכל. כן, אדם הראשון, העביר הקדוש ברוך הוא לפניו את הבהמות, את החיות, והוא נתן להם שמות. אתם יודעים מה זה לתת שמות? גם כן חוכמה גדולה. עצומה. כי רק כשהוא נותן שם, הדבר הזה מתחיל להיות. כלומר, אדם הראשון היה לו כוח לתת את ההגדרה האמיתית של כל דבר, את המספר, את הערך המספרי, את הגמטריה שלו, את החיות שלו, ידע בדיוק מה זה. זה נפחד, כדבר בו הוא מעביר לו חתול, הוא לא יודע שזה חתול בינתיים, אין לו שם של חתול בכלל, או של פרה. הוא אומר, זה, הכוח הזה, תלותה, שזה 80, ועוד רס, שזה 200, ועוד ה' שזה 5. זה 285, זה מקביל האנרגיה של החיה הזאת שאני רואה עכשיו לפניי. ואם אני עכשיו מפתח את זה, ובונה על כל דבר, יש ספר שלם. וזה מה שעושה אדם הראשון ונותן לכם, אומר לה, אני אקרא לדבר הזה פערה. אומר לה, כדבר הוא בול. יפה מאוד. הבא נכנס, והשור עובר. איזה חוכמה זו? אני אעביר לפניכם דברים, אלמנטים סתם, ותתנו לזה שם. מי יכול לעשות דבר כזה? זה חוכמה אלוהית שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, קרא שמו. אז מה הוא אומר? כן, יש שלבים, נכון? אתה זוכר את השיעור? מה נכון? נכון מי? שעה הראשונה זה השנייה שלכם? כן, קרא שמו. יש שעה שהאדם הראשון קרא שמו. יש שיעור שלם על מה זה קרא שמו של הרב טאו. הרב קוק כן, זה מגיע את הרב טאו. הפוך, כן. זה פשוט מדהים, מדהים מה זה קרה שמו. לקרוא שם, להגדיר דבר. הרי כל שיעור שעובר מרב לתלמיד זה רק על ידי הגדרת הדבר. אם הדבר מוגדר טוב, התלמיד הבין את השיעור. אם הדבר לא הוגדר, אז התלמיד נשאר בחלל. זה נראה פשוט, וזה כל הסוד, הסוד רק תמון בדבר הזה, איך מגדירים את הדבר. אתה נותן לו גדר, תחום, אתה מגדיר אותו. אתה קורא לו בשם, וברגע שאתה קורא לו בשם, הוא מתחיל לחיות. כלומר, הדברים מסתמים אצלנו בחיים רק בגלל שיום אחד הגדרנו אותם במציאות אחרת שפתאום התאימה לי. והשם הזה היה מקביל בדיוק לדבר שנגע בבפנים, הוא קרא שם, מה הוא עשה חוץ ממה שעשה השם? זה אותו דבר, רק הוא קרא שם. אתם מבינים את הסוציית בזה, נכון? זה משהו עמוק מאוד. אז הכל עומד מטיבורו של אדם קדמון ולמטה. כלומר, עד היום אנחנו יודעים שיש לאדם קדמון טיבור, ואנחנו ראינו כבר בכל מיני ציורים קבליים, כן? שיש טבור לאדם קדמון, מה זה? יש לו גרוש, יש לו אוזניים, יש לו ענפים שיוצאים מהאוזניים, העיניים, זה החותם, ויש לו גם טבור. אז מה? אז מה זה הטבור הזה? אתם מבינים מה זה הטבור הזה? יריב, מה זה הטבור הזה של אדם קדמון? בשביל מה הוא? מה קורה מהטבור ולמטה ממנו? מה יש? איזה עולם מתחיל להיות מטבור ולמטה? עולם האצילות. עולם האצילות הוא מן הטבור ולמטה של אדם קדמון. כלומר, דיברנו על עולם רוחני, שנקרא אדם קדמון. העולם הרוחני הזה הוא כל כך גבוה שאין לנו אפילו השגה בעולם הזה, אלא בענפים שיצאו ממנו. עכשיו אומר לנו ארי זה על כן, ופה זה מובע, כן, וכתבי ארי כל זה, שהנקודה שהופכת, כן, או מקבלת את התהליך מהעולם הגדול הזה שנקרא אדם קדמון לעולם שיותר קרוב אלינו, למרות שהוא גם כן ענק, כן, עולם העצינות. תבקשו ממישהו שלא יודע קבלה, יגיד לכם מה זה העולם הכי גבוה, עולם העצינות. פה אנחנו דיברנו על עולם לפני העצינות, לא יותר גבוה. יש עוד עולמות יותר גבוהים, אבל לא דיברנו עליהם. עולמות התהירו, עולמות הצחצחות, מקום, דברים בלי סוף, בלי סוף. אבל אנחנו נתנקל. עולם האצילות, עולם ענק, גבוה, אבל הוא מתחיל רק מן הטבור ולמטה של העולם שקדם לו. אז קודם כל, לפני שמתקדמים, זה אומר שבמציאות נורמלית של כל דבר, יש גילוי נוסף מן הטבור ולמטה. כלומר, אם אתה רוצה להביא מציאות חדשה לעולם, הציר שמעביר אותך ממה שעשה למה שיבוא, זה הטבור. מן הטבור ולמטה יש מציאות חדשה שנולדת. חשוב מאוד לדעת את זה. כי בעצם כל האיברים שיהיו מעל הטבור, הם יהיו איברים שהם שונים מן האיברים שהם מתחת לטבור. ולכן בקבלה תמיד אומרים מן הטבור ולמעלה או מן הטבור ולמטה, תלוי איפה אתה מדבר. מן הטבור ולמעלה אתה עדיין בעולם ההוא, העליון. מן הטבור ולמטה אתה כבר בעולם הבא, שמתהווה, שמתחיל להגיע. תינוק שנולד מתחיל מן הטבור ולמטה, למרות שהוא בהתחלה ברעיון מן הטבור ולמעלה. אבל כשהוא יוצא לפועל, כן, הוא בחלקים של האיברים שמן הטבור ולמטה. והמעבר שלו והקשר שלו לעולם העליון הוא דווקא דרך הטבור. שזה חבל. כלומר, התינוק החדש שהולך להיוולד, הוא בינתיים ניזון מאיפה? מהנקודה הזאת, מהציר הזה, למי? למציאות שקודמת לו, שזה האמא. ובזמן שמסתלק הצילות מהם, ונשארו במדרגת ביעה בלבד, גם הם ירדו לעקביו של אדם קדמון. מה זה אומר כל זה? מה הסיפור הזה עכשיו? קצת ברח לנו, פתאום ברח. ככה זה כמו הגאולה. זה אומר לצבי. אתה רואה אותו פתאום עוד? זהו, אני אומר, עוד פעם, צריך עוד רבע שעה, חצי שעה, מה קורה? זה היופי בלימוד. אתה אומר משפט, אתה לא מבין כלום, ועוד פעם אתה חוזר על המשפט, ולאט, לאט, 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 פתאום, 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 פתאום אתה מגלה את הכל. אתה אומר, ברוך השם. עכשיו אתה אומר, עוד משפט, וואלה, עוד פעם לא הבנתי כלום. אז בוא נחזור. מדרגת העולמות, אני חוזר מההתחלה, מדרגת העולמות נקראת תמיד מן המקום שהם נקלים בו באדם קדמון. אני אגיד לכם עכשיו דבר שלא אמרתי לפני 10 דקות. כל דבר שאני רוצה להכיר אותו פה, אני צריך לראות איפה הוא היה קשור באדם קדמון. אם אני יודע שמה איפה הוא נקלע, באיזה מדרגה הוא, אני אבין איפה זה פה במציאות שלי. ולכן, בתחילת בגלות הספירות במדרגת האצילות, כלומר, כשהספירות הן נמצאות במדרגת האצילות, היו תלויים ועומדים מציבורו של אדם קדמון ולמטה. כלומר, איפה אני לומד אצילות? כשאני לומד אצילות, אני צריך למקד את העולם הזה, איפה? מן הטבור ולמטה של אדם קדמון, של העולם שקדם. אני מדבר לבד או שמבינים אותי? לא כל כך מבינים. טוב. אין ספירות, אנחנו לא מדברים על ספירות עדיין באדם קדמון, רק באצילות, כן? אבל אם היינו צריכים לתרגם את זה במציאות כזאת, אז זה היה בספירות. נכון, נכון, כי אני חייב לדבר בדיבור אנושי. מה נעשה? אם לא היינו שותקים. באמת, זה הספירות של אדם קדמון. לשתוק. זה מה שאנחנו עושים מעין טוב. זה מה שעושים. אבל אנחנו חייבים לדבר, כלשון בני אדם. אני צריך לתאר לכם סיור, אין לנו לוח. טוב, אנחנו צריכים לעבור ולקנות חומרים אחרים. אני חושב שנתחיל לעבור לחדר השני שם. הלכתי לראות זה בסדר לקבוצה קטנה, לקבוצות קטנות. נכנסת שם? זה מתאים לקבוצות קטנות, לשולחן ונעים שם. אבל כן, אבל לא חשוב, עכשיו קצת קשה להמשיך את זה, אבל אני אתאר לכם את זה פשוט, כמה שפשוט, כמה שיותר פשוט. נגיד שזה אדם קדמון. זה עולם. כן? אני לא מדבר בינתיים על החלק שנקרא ראש, אני לא מדבר על החלק שנקרא גוף, אני מדבר מן הטבור ולמטה. מן הטבור ולמטה שלו יבוא עולם האצילות. כלומר, כל זה אדם קדמון, וגילוי עולם האצילות, אנחנו מדברים עליו, עולם האצילות, אתם יודעים איזה עולם גדול זה, זה רק גילוי שהוא מתחיל מן הטבור של אדם קדמון ולמטה ממנו. כלומר, תדמיינו לכם איזה גודל זה אדם קדמון ביחס לאצילות. כשאני אומר גודל, אני אומר גודל פיזי, כן? משמעות, רעיון, זה ענק אדם קדמון. זה אין סוף אפילו. מבחינתנו אנחנו קוראים לזה אין סוף. הצילות מתחיל מן הטבור ולמטה. זאת אומרת, זה מציאות שהיא כבר יותר מתגשמת. למרות שזה עדיין עולם רוחני, בהירות, כן?
ראש הצילות.
כן. מה זאת אומרת ראש הצילות? הצילות. ראש הצילות מתחיל מן הטבור ויורד למטה. פה יש רגליים. ברגליים יש עקב, נכון? אתם רואים שבעקב, כן, תיגעו בעקב שלכם, האור קצת מתייבש, נכון? מתחת, יותר קשה, כן? באובי הזה של העקבים שלנו, כן, באובי הקטן, לא בכל העקב, רק באובי, לא יודע כמה זה, זה 5 מילימטר, שם נמצאים עולמות בריאה, יצירה ועשייה. קביעה. אם חסתי לכם בציור דבר רוחני, זה לראות, אבל זה רק כדי להמחיש לכם את סדר הגודל של הדברים. מה זה אומר לגבינו? זאת אומרת שיש עולמות שמתחילים מן הטבור ולמטה, שזה עולם שהוא עדיין עולם גדול, אבל הוא בגדר של הולדה כבר. ויש מדרגות שהן כל כך נמצאות בתוך חושך, שזה בעובי העקביים שם, שזה עולם מאוד 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 שמתגשם, וזה לא סתם איזה סתם עולם, גם בריאה, עולם הבריאה, אתם יודעים מה זה עולם הבריאה? אומר האריז"ל בבראשית, כל סדר בראשית זה בבריאה. זה גדול, לא? אבל זה פה. כלומר, העולם שלנו נמצא בעקבים של העולמות הגדולים האלה. דרך אגב, אותו עקב, אתה מכניס אותו אחר כך בנעל. זה העולם הזה. אז הוא בכלל נהנה. ולפני זה שזה גרביים, אתה כבר לא רואה כלום. כמו הנשמה לתחתון. אתה שם בחלק התחתון הזה. אבל, כשאתה לוחץ על העקב, זה מעלה לך זרם דם עד למוח. כלומר, זה עוזר ללב שלא יכול לשלוח את הדם בצורה כל כך חזקה לכל איברי הגוף, הוא צריך משהו שיחזיר לו את הדם. כן, הדם יוצא, הוא צריך לחזור את מעגל. מי מחזיר את הדם לתוך הלב? העקבים. לכן צריך ללכת, חשוב ללכת. כשאתה לוחץ על העקב, זה מין מסעבה כזאת שזורמת, מזרימה את הדם לכיוון הגבוה. כלומר, מעולם העשייה הכי נמוך, שהוא תחתית העקב שם, באור הכי גס, משם אנחנו מגלים מה? את זרימת הדם שעולה עד לעולמות הכי גבוהים. לכן הדור שלנו חשוב, הוא נקרא עקבי עקבי משיכה. אנחנו בעקב הזה, באור הכי גס שם, ואנחנו מפעילים את כל המנוע מחדש. אנחנו לוחצים עלינו פה, נזרים את כל הדם לכל העצבות. מה זה אומר לגבינו? בינתיים רק ציירתי לכם, רק להמחיש לכם איך הדברים עומדים. בסדר? אז בואו נתקדם. ולכן, בתחילת ביות הספירות במדרגת הצבות, היו תלויים ועומדים מטיבורות של אק ולמטה. כלומר, מהטיבור שלמטה זה עולם העצבות בעשר ספירותיו. כשאנחנו נדבר על ספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, כל זה מאיפה? מהטבור ולמטה של אדם קדמון. זה הספירות שאנחנו מדברים עליהן תמיד. אתה פותח ספר הזוהר, לא חשוב איפה, ואומרים לך ספירת חוכמה, תדע לך שזה שמה. מהטבור ולמטה של אדם קדמון, במקביל עומד עולם הצילות. כן, תדמיינו לכם שאני עומד פה, ויש לי ילד קטן, שהוא עומד פה ומגיע לי לפה. כן, יש ילד כזה, נכון? הוא בכיתה א', ת', והוא כאילו מציאות חיצונה לי, אבל זה כמו הבן שלי, הוא יצא ממני, אבל הוא עומד פה, והוא מגלה קומה חדשה שלי. כלומר, הוא מן הטבור ולמטה. אני הרבה יותר פנימי ממנו. יש לי דברים בראש שהוא אפילו לא מסוגל להכיל, הוא לא יודע אפילו על מה אני מדבר בכלל. אני בעולם, בלי סוף, אין ערך יותר גדול, כן? אבל הוא דומה לי. אותו דבר בקטן, מגלה מציאות אחרת. אותה מציאות, אבל בכיוון יותר מגוסם בינתיים. גם הוא יגדל. וגם הוא יביא עוד אצילות מן הטבור שלו ולמטה. אוקיי? בחלק התחתון יבואו עולמות עוד יותר נמוכים, שיגלו עוד יותר בגשמיות, כן, בחומר את כל העולמות העליונים האלה. תשימו לב איפה אדם הראשון, אדם הראשון, לא אדם קדמון, אדם קדמון זה עולם, אדם הראשון זה בריאה. איפה נמצא אדם הראשון ביחס לאדם קדמון? אתם רואים את ההבדלים? ובזמן שמסתלק הצילות מהם, ממי מהם? ממי הוא מסתלק? מה? מדרגת, למי זה חוזר מהם? על מי זה מדבר? אה? כל אחד אומר משהו אחר. שמעתי עולמות. אה, כצילות. שירות, מה? עכשיו יש לנו הכל. כן? מדרגת העולמות נקראת תמיד מן המקום שהם נתלים בו באדם קדום. לכן מכילת בעיות הספירות במדרגת הצילות היו תלויים ועומדים מציבורו של עד ולמטה. ובזמן שנסתלק הצילות מהם ונשארו במדרגת ביה בלבד, אז מי מהם? משאר העולמות שמתחת, מה קורה אם אני מפריד את עולם האצילות מהעולמות היותר נמוכים? בסיור שלנו, כאילו ניתקתי את העקב מכל שאר הגוף. מה קורה? גם הם ירדו לעקבה של אדם קדמון. מה קורה לעולמות האלה? בריאה, יצירה ועשייה, מה קורה להם? הם יורדים. מה זה יורדים? אין להם עכשיו את עולם האצילות. עולם האצילות זה כמו אבא או רב גדול שמדריך אותם. הרב לא פה, הרב חזר למעלה. מה קורה לילדים, לתלמידים? הם יורדים לעקב. שוקעים בעקבים. מה?
קודם,
מה?
לא.
בטבור של הקודם.
נכון. נכון.
הוא
בעצת שלה. לא. בהתחלה, הכל מתחיל. אין דבר שהוא כבר קיים. הרי אין עולמות ביה עדיין, נכון?
כדי שביה יהיה קיים, אז כאילו צריך להתפלט.
נכון. נכון. יפה, זה לא נסתלק, זה כאילו נעלם. כלומר, כדי שהבן שלי יהיה, אני צריך קצת להתמעט, להיות קצת בצל, כדי שהוא יאיר. זה לא היה בכוונה, אבל זה יפה. כן? כן, אבל זה העניין. זאת אומרת שכל עוד והצילות נמצא כאן, אז לא רואים לא את בריאה, לא את יצירה ולא את עשייה. כשהצילות חוזר למעלה, אומר לתלמידים שלו, טוב, אחרי שסתברו קצת לבד, אז מצד אחד הם יורדים לעקב. כן, זאת אומרת, הם מרגישים שכן, הכל נופל ככה. מצד שני, מתחילים להיות. כי לפני זה לא היו, הם היו בטלים לאור של האצילות. עכשיו, מה זה העקבים של אדם קדמון? מקום הראוי לביאה. זה המקום הראוי להם.
לא נראה מקום יפה גבוה. כן, אבל של אדם תלמוד, כן, על זה היה לנו, כן? אדם תלמוד אפילו בעקבים שלו, זה מציאות, כן? לא מבינים על מה אנחנו מדברים בכלל. אנחנו היום בעקבים, כן, של המשיח. בעקבים של המשיח. תדמיינו לכם מה זה המשיח. איזה גודל, איזה אדם, איזה איש יהיה פה. כן? זה האדם האמיתי. אדם. אתם קוראים אדם. הכוח הזה שיופיע כאיש, כן? שמראה אותו. אנחנו נראה איש, כן? גפני. זה לא דישה. אבל הכוח הרוחני, העוצמה שתהיה לאדם הזה, אנחנו לא מבינים אפילו. אפילו נהיה בצל של העקב שלו, אנחנו נגיד תודה. אז זה המקום הראוי לבריאה, יצירה ועשייה. זה נקרא ביעה. ואף על פי שאחר כך, כשנעשו מביעה, הביעה, איך מביעה, מבריאה, יצירה ועשייה, נעשים אצילות בריאה, יצירה ועשייה. הביעה זה רשת הזאת, אצילות בריאה, יצירה ועשייה. איך? אף על פי שאחר כך, כשנעשו מביעה, הביעה, חזרו ועלו. מה זאת אומרת חזרו ועלו? איך נהיה הביאה? אז עוד לא למדנו את זה, זה סיורים לפני עצמם. נלמד איך מביאה חוזרים לאביאה, ואז, כן, מה קורה? הם חוזרים ועולים. מה זאת אומרת חוזרים ועולים? זה התלמידים שגודלים. ממציאות של בריאה, יצירה ועשייה, הם מגלים גם כן את האצילות. כלומר, התלמיד הופך להיות הוא בעצמו רב. אם הם לא חזרו למדרגתם הראשונה, אלא היה להם עילוי קצת ולא לגמרי. כלומר, יש עלייה, אבל לא שלמה. אנחנו נבין למה גם כן. כי תהליך הבריאה הוא תהליך של התגשמות. ולכן אנחנו הולכים ומתגשמים. זה מה שהתורש ברוך הוא רוצה, זה מה שהמעציל רצה. לא שנשאר רוחניים, אלא שנרד יותר ויותר עד שנופיע במציאות גשמית. אז איך אתה מופיע במציאות גשמית? עכשיו אני מתרגם לכם את מה שקורה. האור הוא אור גדול מאוד. באיזה שלב, כן, החללית מספרת את שתיים. אחד ככה זה בחלש. וזאת הולכת, ופתאום זאת הולכת לבד עכשיו. כן. אלא שהיא הלכה למציאות המוכנית של המציאות הגשמית ששניהם ביחד בהתחלה. כן? זה הצילות וזה ביה. כשהצילות עוזבת את ביה, מה קורה לביה? זה מתגשם יותר, נכון? כי הכוח הרוחני, הנשמה שלהם עוזבת. אם הנשמה עוזבת את הגוף, מה קורה לגוף? גשמים יורד, נופל. אז זה מה שעושה, התהליך הוא תהליך כזה תמיד. הולכים ביחד בהתחלה, זה ליווי, אחרי זה הרב קצת עוזב אותך. אז אתה עוזב אותו, לא חשוב. אבל אתה מתגשם יותר. אבל אחרי זה מה קורה? אתה גם עולה. כי יש מציאות שאתה בונה לעצמך מנגנון כזה עוד פעם. אבל אתה לא תעלה למדרגה שהייתה לפני. כי כל המנגנון פה הוא מנגנון של בריאה. אני רוצה להגיע לאן? לחומר. אבל אתה רואה איך הוא עשה תמיד מנגנון כזה שהולך, הולך, הולך, ותמיד החלק העליון מתפרט, יוצא, והחלק התחתון מתגשם יותר. הולך ומתגשם, הולך ומתגשם, עד שזה הופך להיות מציאות גשמית של העולם הזה. שזמתי לכם ככה כמו איזה לוליין, איך מעולם רוחני, אלוהי, מגיעים לעולם גשמי. הכל אור בהתחלה. אבל גם עכשיו, רק שיש אור זך, זה אור שמתאבא, שנהיה יותר גס. וכשהאור הזך עוזב את האור העבה, אז הוא הופך להיות עוד יותר עבה. עד שבסוף גם הוא הופך להיות כזה, ואותו מנגנון חוזר והוא עוזב את החלק התחתון, והחלק התחתון מתאבא, 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 עד שהוא הופך להיות כלי אמיתי, ממשי, ואנחנו יכולים לגעת פה בעצים, באבנים, בחומר, בגוף.
להשתלשל. וזה תהליך שהוא חשוב ונחוץ כדי להתקדם. תמיד זה עובד במדרגה כזאת, במנגנון כזה, של בניין, של היפרדות מהחלק העליון, בשביל לתת לחלק התחתון מציאות. נתבר את זה לחיינו, כן? וזהו מה שסג חזר לבן, ולא נקרא עוד סג. זאת אומרת, שם סג זה שם גבוה. בלי להיכנס עכשיו לפרטים, זה עולם שנקרא בינה, כן? אבל הוא הופך להיות מלכות. בעצם הרב פה אומר, זה ככה שבינה הפכה להיות מלכות. מה? לא, זה מסוחר. עולה לבינה. פה אנחנו אומרים שהבינה מתגשמת יותר והופכת להיות מלכות, היא בגילוי. כן? אלמה דאיתקסיה מתגלה באלמה דאיתגליה. כן, עולם בכיסוי מתגלה בעולם של גילוי. לאה מתגלה ברחל. עולם הבינה מתגלה במלכות. זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, מה שבדיוק הסברנו עכשיו. העולם הבא בעצם הופך להיות העולם הזה. ולעתיד לבוא, שיחזרו למדרגתם בשלמות. כלומר, כשכולם ישיגו את המדרגה השלמה שלהם, יחזור בן להיקרא סג. זאת אומרת, המלכות, מה היא תעשה בסוף, בסוף המדרגות? הרי אם אני מתגשם, 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 הייתם צריכים לשאול את השאלה, כלומר, נו, אז מה? הפכנו להיות גוף עבה, גס, נו, אז מה? מה הסיפור? לא. מה החידוש? שבסוף התהליך, כל זה הופך לגלות את החלק הכי עליון. כלומר, העולם הזה, הכי מגושם, הכי גשמי, הכי גס, הכי חומרי, מגלה את החלק הכי עליון. זה השלמות. אני חוזר למה שאמר הרב, שכל הרע מגלה את הטוב. כלומר, כל החיסרון, כל העבדיות הזאת, מגלה רק את הקודש בסופו של דבר. אז זה הופך להיות, כן, בשלמות. יחזור בן להיקרא סג, ויחזרו עולמות למקומם הראשון ממש. זאת אומרת, לגלות את עולמם הראשון ממש. אבל איפה? מה החידוש? למטה בעולם הזה. אתם מבינים את התהליך איך הוא יפה? הקדוש ברוך הוא עושה גוף, בורא גוף. אבל הגוף הזה הוא לא מתנתק, הולך ומתנתק ונפרד ונגמר הסיפור. אז זה הפך להיות רוחני מאוד, וזה הפך להיות גשמי מאוד. לא, בסוף הגשמי הזה יגלה את הרוחני הכי גבוה. זה הבניין האמיתי. אז זה פה סגרנו בעצם מדרגה, ואנחנו עכשיו יורדים, אנחנו נהיה בחלק התחתון של אדם קדמון. בחלק התחתון שלו. מה מתגלה עכשיו? העולם שלי תחת, נכון? מה בא אחרי אדם קדמון? הצילות. עכשיו, ביניהם יש איזה כן שנאי. זה לא פשוט לעזור מאדם קדמון להצילות, נכון? אז איך עוברים לאדם קדמון להצילות? יש שלב ביניים שנקרא עתיק. עתיק יומי. מה זה עתיק יומי? למה נקרא עתיק? הוא מעתיק את מה שהיה למעלה למציאות תחתונה יותר. אז עכשיו אנחנו קוראים את העתיק הזה, לא נגמור אותו, אבל רק נתחיל. שמתי אותו פה כי הסברתי שבוע שעבר למה. אנחנו עכשיו בעתיק יומים, דילגנו עליו מקודם. עתיק יומים.
כמו
בתיאור, אנחנו מבינים. כן. זה אותו דבר. יש לו כמה שמות, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים. יש עתיק, יש עתיק הקדישה, יש עתיק, עתיק יומים, יש הרבה שמות, אבל לא ניכנס. זה שינויים בתוך המציאות הזאת, זאת אומרת, דקויות. אבל מבחינתנו, אנחנו נקרא לזה עתיק יומים. זה לא בא ביחד, זה קומה. כלומר, שניהם קטר. שהם חלק מכתר של התפילות. אבל אני מבין שכבר אנשים מתבלבלים. כלומר, אני לא רוצה לדלג לאט לאט, אני רוצה להתקדם לאט לאט. ראשית תיקונו של אינסוף, רוצה לומר אדם קדמון, לתיקון של אינסוף, כן, הוא על ידי עתיק יומין, המלביש אותו מקיבורו ולמטה. תשימו לו, הוא חוזר אותו דבר. אמרנו שמקיבורו של למטה, מה היה? הסילוס. עכשיו מה אתה אומר לי? שתיקון של האינסוף, תיקונו של האינסוף, זה מן הטבור ולמטה. מה, האינסוף צריך תיקון? למה יש בו קלקול? אלא שאתה מבין עכשיו שהמושג תיקון זה לא בגלל שיש קלקול. תיקון זה גילוי. מימוש. תיקוני זוהר. שאני שרבי שמעון עשה תרבות במשך 70 שנה, בסוף פרשת ספר כולל אומר תיקוני זוהר, זאת אומרת, כל התיקונים של התרבויות שלנו. לא. תיקון זה מימוש של כל הפוטנציאל שהיה בתוך הזוהר. לכן עיקר הזוהר זה תיקוני זוהר, תדעו לכם. לכן. זה התינוק. תיקון. אז מי תיבורו ולמטה? אז מה מתחיל? אמרנו על המעצילות. עכשיו תשימו לב. אנחנו נסיים בזה היום. אדם קדמון, אני רק ממחיש, כן? לא להתבלבל. מתיבור ולמטה מתחיל עולם האצילות, נכון? עכשיו, עולם האצילות ממה הוא מתחיל? מאיזה ספירה ארצו? מה הספירה הראשונה של האצילות? כתר של האצילות, נכון? כתר, חוכמה, בינה וכו'. עכשיו, הכתר של האצילות, אני חוזר לדברים שלך, כתר של האצילות הוא פה, בטבור. מה יש בתוכו בכתר הזה? אם אני עכשיו פותח את הכתר הזה, אני מסתכל עליו בגדול. מה יש בו? יש לו שתי קומות. החלק העליון נקרא עתיק, כי הוא מעתיק את האדם קדמון לאצילות, אז אני חייב לעבור דרך זה, והחלק התחתון שדבוק בו, בשניהם כתר, נקרא אריך. כלומר, עתיק ואריך ביחד, זה מציאות אחת נקראת כתר. וכל זה יתחיל את המנגנון שנקרא אצילות. האריך הוא בעצם המציאות של האצילות ממש.
הוא נמשך ממנו?
לא, בגלל שהוא ערך הפיים. אריך חנפין. כלומר, יש שם מציאות של מעבר לזמן, של המתנה, עוד מעט נכנס לכל זה, כן, אנחנו עם ערך הפיים ורב חסד באמת, כן? כלומר, אפילו שאנחנו עושים שטויות בחיים שלנו, הוא מעריך אפיים. מאיפה זה מגיע? מהמרידה הזאת.
קודם הוא מעריך, ואז הוא
מעריך את מה שהוא... יפה מאוד. אז הוא מתדר כמו שהוא אמר, כן? שזה להעריך את הדבר הזה. יש אולי את העניין הזה כאן. על כל פנים, הכתר הוא בנוי משניהם. הנה הכתר. החלק העליון נקרא עתיק, החלק התחתון נקרא עריך, ושניהם כתר של איזה עולם?
אצילות.
ואיפה זה מגיע פה? הקצה הזה מה זה?
טבור.
זה הטבור של אדם קדמון. בסדר? כלומר אנחנו עכשיו יורדים למציאות יותר ממשית. מעתיקים את מה שהיה למעלה, כי הרי זה הרעיון שלנו, אמרנו שזה הדוגמה. אז להעתיק את הדוגמה הזו למציאות, את הדוגמה הזאת למציאות. ואז אנחנו מעתיקים את זה. הרגע הראשון של העתקה הזאת הוא כבר שייך, כן, מתחיל להשתייך לעולם נמוך יותר. אבל הוא נקרא עדיין עתיק. זאת אומרת, הוא נעתק. נעתק זה גם נבדל. אז מצד אחד הוא מעתיק את העליון, אבל הוא גם נעתק מן התחתון. הוא שייך ולא שייך. נוגע ולא נוגע. אבל האריך עצמו הוא ממש כבר שייך לעולם האצילות. כלומר, החלק התחתון של המוח הזה כבר שייך לכל העולם שיבוא מתחת. מה שאין כן החלק העליון שהוא נוגע בו אבל לא נוגע. הוא כזה צף בין העולם שנקרא אדם קדמון, שהוא הרגליים שלו, או הרצפה שלו, לבין
תקרה של העולם שמתחת. לפעמים עוברים מעולם לעולם, כן, נפלים מהתקרה לתחתית בצורה קצת חדה. זה מה שקרה לחברנו, כן, עבר מהתקינות לביע. כן, ברוך השם, ניצלת. אז זה צריך להבין לאט לאט, אנחנו נתקדם ברעיון הזה, אבל כל העניין, הדאגה שלי זה שלא רק תבינו איך זה עומד, אלא מה זה מביא, כן, איך זה מתלב לנו בחיים, מה? כן, איך אנחנו מיישמים את הדברים האלה כמה שיותר. אז אנחנו אמנם לומדים פה תורה שהיא פנימית מאוד, אבל לאט לאט מתרגמים אותה למציאות שיכולה לעזור לנו בחיים גם. תודה שלא. זה נחזור על החלק הזה של לעזור לסתרנו.